חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר ביום גשום זה, בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך אלפרו, שרוצים לעשות רק טוב מהצומח ומאפשרים לנו להביא אליכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש, וגם ביום זה. בוא נתחיל.
אז תקשיבו.
נו?
תגידו, הלו. הלו, הלו, לבחור שחוגג כאן 46 חורפים, הוא הגיע לאולפן בפרצוף משמים, הוא לא רוצה לחגוג, הוא שונא מהולדת, אבל זהו לוקסי ואנחנו אוהבים אותו נורא.
יצא לך גם חצי, יצא לך חרוזים, חצי לא, אבל חצי יצא לך חרוזים.
אתה רוצה שנצחיל מאתך?
את יכולה?
אני יודעת לרפרפ.
נו, בוא נראה.
מה, רפ יום הולדת ללוקסי?
רפ יום הולדת ללוקסי.
אוקיי, שנייה, רגע, רגע. לוקסי היום הגיע לאולפן, והוא כבר לא כזה קטן, הוא חוגג היום 46 חורפים, ואנחנו אותו כל כך אוהבים, זה לוקסי, כן, זה לוקסי,
יש פה תנועות ידיים גם.
הוא אוהב את שוש, ושוש אוהב אותו.
איזה שטויות!
שלום לך, שלום לכם. לוקסי היום חוגג עם הולדת, אין דבר שהבחור הזה שונא יותר ממהולדת, הוא ממש נבוך, ואיתי, טכנאי השידור שלנו, הפתיע אותו עם עוגה מדהימה, ועכשיו תקענו כל אחד חתיכת עוגה, אני אישית בהרעלת סוכר.
רואים, לפי ההייפ שלה. יכולה לרוץ פה בחרוזים עוד שעות.
כן, או במילים אחרות, בחיים אני לא ארזה, והיום זה בגללך.
יש לי יום הולדת, אני קרוב עוד יותר לסוף. תודה רבה.
אבל תראה איזה אושר, אתה הרבה יותר רחוק מההתחלה.
כן, זו אותה בעיה, זו אותה גברת.
לא, בסדר, כי אתה נראה ממש סובל, אז אני אומרת לך, הנה, הכל זה הולך להיגמר, הכל בסדר, לוקסי, כמה שנים קטנות, ו... אתה יודע מה... אתה יודע מה החלק הכי טוב במוות?
נו.
אין הקלטות יותר. אין תחקירים.
גמר הפודקאסט. תעשו לי קולאז' כזה של הקטעים הכי טובים.
אם תמות.
אם אני אמות.
כשתמות אנחנו.
כשתמות. חושב שאני מה, נקליט עד איזה גיל 80 כזה, שפה באולפן מתפרקים ומדברים על...
כן, לעולם לא יגמרו לנו חומרי הגלם. יכול להיות שנגיע לדברים מאוד איזוטריים, כמו תוכנית על פלנקטון. זה אוכל, פלנקטון.
אוכל של לוויתנים.
זה אוכל של מישהו.
אוקיי, טוב.
לא, אבל יכול להיות שנתחיל לרדת לרזולוציות. יהיה פרק חומוס בולגרי. פרק חומוס מזל זה. כן.
כן.
בדיוק.
טוב. אז שלום חברים, תודה רבה על הברכות, מי שברך ומי שלא, תודה רבה באמת, מהלב. איפה אנחנו היום? איפה זה פוגש אותנו?
זה פוגש אותנו ממש בימים הראשונים של הגשם הגדול, החורף כאן לגמרי, אנחנו הרי מקליטים מספר ימים לפני שהתוכנית משודרת, אז בחוץ השערה הגדולה, שערת קרמל, שבהתחלה אני מודה שקצת בזתי לכך שלקחו שערה ומתגו אותה עם שם, משל היינו באיזה הוריקן בארצות הברית.
משל היינו בלויזיאנה, מה קורה פה? מאיפה הגיע השם הזה?
אני חושבת שזה משיקולי רייטינג, שאם הם יקראו לסופה בשם, אז באמת כולם ישבו מול הטלוויזיה וירצו לראות מתי הסופה מכה, כמו שמסתכלים בארצות הברית שכולם יושבים בבתים. עניין של רייטינג חדשותי לחלוטין.
מי נתן את השם?
אני לא יודעת, אבל א', זה שם נורא יפה, וב', כאילו, יומיים זלזלנו בה, והנה אתמול היא הקטה. אתה ילד בתל אביב, נראית כמו נחל.
כן, ראיתי פוטאג'.
אז החורף הגיע.
כן.
והיום אנחנו עם אחד הירקות שמאוד מאפיינים את החורף, גם בתוך הסירים, הוא אלוף בתוך הסירים, אבל גם זו העונה שלו. הוא מתחיל בתחילת החורף, הוא ילווה אותנו לתוך האביב, ואני חושבת שהוא אחד הירקות שהכי קונים בארץ. פשוט כל הזמן קונים אותו, כל הזמן צריך אותו, הוא בכל דבר, הבחור הקטן הזה, הוא לא כזה קטן גם.
אני תוהה, באמת, כן, הוא בכל מקום, אני לא חשבתי שהוא מהפופולריים המובילים, בטח לא שהוא עומד ליד הגזע ותפוח אדמה ומגווניה מלפון, כל החברים האלה, אבל...
אני מסכימה איתך, אבל כשנכנסים למטבח ומחליטים להיכנס לסשן בישולים במטבח בתקופת החורף, איך אפשר בלעדיו? כלומר, אין כזה מצב שבחורף אני אחליט שאני מבשלת ואני לא אכניס לרשימת הירקות שלי סלרי. חייבת, לא יכולה בלעדיו.
טוב.
אני מבשלתי איתו המון.
לא ידעתי.
צריך, גם לא ידעת שאני לא כך אוהבת אפונה. אגב, אתה עשית לי שיימינג עם האפונה הזאת?
את יודעת מה אני מקבל כל היום לזה? סוף סוף עוד מישהי שלא אוהבת אפונה כמוני. אני אומר לה, אבל למה אתם מדברים איתי? דברו איתה
כאילו. אז איתי מדברים ואומרים לי, אבל איך את לא אוהבת אפונה? בבקשה. אמרתי, סליחה, אולי הוא הוציא את דבריי מהקשרם. זה לא שאני לא אוהבת אפונה, אני אוהבת, אבל לא חושבת שבטופ 20, 30, 50 שלי.
זה בדיוק מה שאני כתבתי. לא כתבתי שאפרת צונט, כתבתי שאפרת לא חושבת שזה מתת האל האנושות.
אז אנשים אוהבים דברים קיצוניים, כמו שהם אוהבים לקרוא לגשם סופה או שערה, או ככה קרמל. הם החליטו שזה שאני לא כל כך אוהבת, אני סונט. אני לא סונט אפודה, אבל סלרי,
כן?
אני אוהבת מאוד.
אוקיי.
אז הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על סלרי.
אפרת, עובדה כפולה, כי אני יכול.
כי זה המולדת שלך.
זה המולדת שלי. צמח הסלרי מכיל רעלן בשם פסורלן, שבמקרים חריגים ונדירים יכול לגרום נזק לדי-אן-איי אם נחשפים לאור השמש אחרי החלטו.
באמת?
כך אמר המחקר. יש מיעוט קטן של אנשים שסובלים מאלרגיה חמורה לסלרי, ונכון בארצות הברית אלרגים לאגוזים, האלרגיה לאגוזים היא האלרגיה השולטת, nuts free, nuts free, nuts free, אז בארצות הברית אולי האגוזים, אבל באירופה האלרגיה הכי נפוצה היא אלרגיה לסלרי.
לא.
ואני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה אלרגיה לסלרי.
אז זה די מדהים, כי העובדה שלי הראשונה מתעסקת גם היא באלרגיה לסלרי, כי גם אני הופתעתי מאוד לגלות שיש אלרגיה לסלרי.
לכי על זה.
אז לא סתם סלרי יודע לגרום לאלרגיה, הוא יודע ממש לגרום לאלרגיה קשה ברמה של שוק אנפילקטי, כלומר אפשר למות מאלרגיה לסלרי.
וואו.
כמובן שלא כל מי שאלרגי לסלרי אלרגי באותה מידה, אבל בהחלט יש כאלה שעלולים למות מזה. ומהסיבה הזו, באיחוד האירופי יש חובה לציין על כל מאכל אם הוא מכיל סלרי, אפילו בכמויות מזעריות.
די. זה בא לי כרעם ביום בהיר, כל הסיפור הזה.
גם אני? לא היה לי מושג.
מעולם לא ידעתי.
מזל שיש לנו פודקאסט, אז אנחנו מחכימים.
מזל. טוב, העובדה הבאה, הסלרי הוא אחד מהצמחים הבודדים שכולם יודעים שאפשר לאכול את כל חלקיו. גם מהזרעים, מהשורשים, מהגיבולים, מהעלים, פרחים. נראה לי שכולם יודעים, כולם נתקלו באחד מהצורות שלו במהלך חייהם. אוקיי, עובדה הבאה.
זה עובדה שלך.
זה עובדה שלי. לא, כי אין הרבה ירקות שכולם יודעים שאפשר לאכול את הגיבולים ואת השורשים ואת העלים ואת הזרעים ואת הזה.
בסדר,
בגלל... זה אחד שכולם יודעים.
בגלל שזו ימולד שלך, אני מקבלת את זה כעובדה.
חברת אמת.
בכל שנה בערב ליל הסדר אנחנו מרכיבים את צלחת הסדר ומתלבטים מה אנחנו אמורים לשים במרור ובקרפס. תמיד יש התלבטות, נכון? עכשיו, מבחינת המסורת, הקרפס יכול להיות כל ירק טרי או מבושל שניתן לברך עליו את ברכת בורא פרי האדמה. עכשיו, יש לא מעט משפחות, אני גדלתי באחת כזאת, שמבחינתן אפשר לשים תחת הקרפס תפוח אדמה או גזר גם, אוקיי?
כן.
וזה ידידי היקר, מאוד 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 מוזר, כי קרפס הוא שמו העברי של הסלרי, קרפס רחני ליתר דיוק. ולכן בפסח הבא, תנו לו הרבה כבוד, איפה שכתוב קרפס צריך להיות סלרי. נקודה.
מעניין. אז אם את מדברת על הקרפס ושמו של הסלרי, אז אני חייב להגיד שבאנגלית סלרי נורא הזכיר לי את המילה סלרי, מסכורת. ואני חשבתי שהרי משתמשים במלח סלרי, שיש איזשהו קשר בין השם של הסלרי לסולט שהוביל למסכורת.
כן, זה בפרק המלח דיברנו על זה שהמקור של המילה מסכורת הוא מגיע מהמילה מלח.
ומה שגיליתי זה שאין שום קשר בין השתיים. אז אמרתי, טוב. מזל שחברתי הלינגוויסטית פה.
תגיד משהו.
ואולי תגיד משהו על הנושא הזה.
בוא'נה, אתה פאור, היום הולדת הזאת העבירה אותך על דעתך.
לגמרי.
יופי, אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם וגם לא הייתם ממש צריכים לדעת על סלרי. בוא אני אספר לך,
נו,
מי הוא הירק הזה?
מי אתה חבר?
מי אתה חבר? אפיום גרוויולנס, ככה נקרא הבחור, בן למשפחת הסוחחיים שתורבת לירק עוד מימי קדם, מקדמת דנה.
דנה.
יש לו הרבה קרובי משפחה במשפחת הסוחחיים. קרובי משפחתו של הסלרי הם הפטרוזיליה, הגזר, השומר, הכוסברה, הקימל, הכמון, תראה כמה קרובי משפחה יש לו, וגם, אתה לא מאמין, קריטמון ימי, שזה ירק שעד לפני שנתיים אף אחד לא דיבר עליו.
איך?
קריטמון ימי.
מעולם
אני
לא.
אני אפילו חזרתי מיוון לפני שנתיים בין הסגרים שם שאפשר היה לטוס מפה, תודה לאל.
עם... לא מאמין שהגענו למצב שאנחנו אומרים לפני שנתיים בין הסגרים. וואי וואי, זמן רץ.
אני גם נדפק לי איזה קורונה מאז שהייתי חולה בקורונה, יכול שזה היה לפני שנה.
תמשיכי.
בקיצור. אז אפילו הבאתי צנצנת של עלי קריטמון ימי כבושים, ואז גיליתי שגם בארץ עושים את זה, אוספים את העלים האלה ומשמרים אותם. זה קרוב משפחה של הסלרי, שבגלל שנהיה מאוד טרנדי ללקט, כל נושא הליקוט, אתה יודע, יתיר שדה ויניב גור אריה וזה, פתאום התחילו לדבר על קריטמון ימי. אז ודאי תשמח לדעת שהוא קרוב משפחה של הסלרי. ודאי גם תשמח לשכוח את העובדה הזאת ברגע זה ממש.
כבר שכחתי.
יפה. עכשיו, מה מאפיין את המשפחה הזאת?
מה?
שלכולם יש עלים מאוד רחניים, תחשוב, הסלרי, הכוסברה, הפטרוזיליה, זה?
בוודאי.
ולכולם יש גבעולים חלולים. תחשוב על הסלרי, תכף נדבר על סוגי סלרי, אז יש לו גבעולים חלולים, וגם בכולם, תכלס, אפשר לאכול גם את השורש וגם את העלים. גם שורש כוסברה. רבים לא יודעים שאפשר לאכול את השורש, דיברנו על זה בפרק הכוסברה. עכשיו, לסלרי, מסתכלים עליו, מאוד ברור, יש לו שורש עגול שיודע להגיע לגדלים מאוד 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 גדולים, ויש לו גבעולים ארוכים, מאוד סביעים, גבוהים, עם עלים משוננים, וכמו שאמרת, בני אדם אוכלים את כל חלקי הסלרי, רק שחשוב מאוד להגיד. כלומר, היום, אם רוצים שורש סלרי למרק וגבעולי סלרי לסלט, אנחנו כולם יודעים שצריך בחנות לקנות שני ירקות שונים.
כן.
וזה קרה, תסביר בוודאי בהיסטוריה, תהליך של סלקציה טבעית. חקלאים שרצו יותר שורש, חקלאים שרצו יותר גבעולים. העלים של הסלרים ככה מחורצים, הפרחים שלו בצבע לבן, קרמי כזה, והסלרי מאוד מאוד אוהב קרקעות שיש בהן מלח, קרקעות רטובות, בוציות שיש בהן מלח, והוא גם אוהב שקצת קר לו. ובדיוק בגלל זה, הסלרי הוא במקור ירק של חורף ותחילת אביב. תחשוב על פסח, כמה מתכונים בפסח יש לנו שכוללים סלרי. בתקופות החורף, בארצות קרות, הוא מקור מאוד מאוד חשוב לויטמינים ולמינרלים, בעיקר במדינות שאין בהן הרבה ירקות טריים. וכמובן שעם השנים ועם הידע שלנו בגידול ירקות, העונה שלו נמתחה. אבל זה נורא יפה להגיד את זה ולחדד את זה, שבמקור הוא ירק שמגיע בול בזמן כדי לתת את מה שכל חבריו הירקות לא יכולים לתת בחורף, כי הם לא קיימים. כלומר, כשאין שום ירק אחר כמעט, הסלרי מגיע ונותן את כל מה שהגוף בעצם צריך מבחינת ויטמינים ומינרלים.
יפה.
כן.
אוקיי.
אז העונה שלו מתחילה ממש ממש עכשיו, אבל בשביל שיהיה לנו סלרי, החקלאים היו צריכים להתחיל לחשוב עליו די מזמן, ואנחנו עוד מעט נדבר עם חקלאי ונבין מדוע, והשאלה הכי מעניינת היא איך הסלרי הגיע עד הלום.
אז תראי, אנחנו ממשיכים ברצף הגאווה הלאומי שהציף אותנו שבוע שעבר, כשדיברנו. כן, גם הוא מכאן, הוא מגיע מהמזרח התיכון שלנו. הסלרי מתחיל לצוץ לפני כ-4,000 שנה, מדובר בצמח הרבה יותר מריר ממה שאנחנו מכירים היום, ולכן הוא משמש בעיקר בתחום הרפואה. יש הרבה אזכורים לכל מיני רפואות ותרכוחות שמכילות סלרי על שלל צורותיו. איך אני אוהב את המילה רפואות? אפילו אני מכיר מישהי שמשתמשת במילה הזאת עד היום. את גם מכירה אותה. סולה. סולה אומרת רפואות.
היא אומרת רפואות, כן, על תרופות.
ורפי איתה.
זה מקסים.
בכל מקרה, נחזור לסלרי, השתמשו בו לטיפול בדלקות, בדרכי השתן, לטיפול בהיסטריה, לעצבים מרוטים.
לטיפול בהיסטריה.
טיפול להיסטריה זה היה טיפול חזק מאוד במאה הביניים. נשים היו היסטריות והיה צריך לטפל בהם.
נשים היו היסטריות.
נשים היו היסטריות.
את יודע מה מקור המילה היסטריה?
נו.
היסטריוס בלטינית,
כן.
זה רחם.
לא. את מבינה? יש איזה מערכון כזה של, אני לא זוכר אפילו של מי, של תמיד בסרטים, אנשים פונות לגבר של אדם ואומרות, אז מה נעשה עכשיו? קרה איזה מקרה. תראי לי אישה אחת שלא יודעת בדיוק מה צריך לעשות עכשיו, ותראי לי את הגבר שכן יודע. טוב, מעניין, היסטריה. מזל שאנחנו כבר במאה ה-21, ואין את הדברים האלה. בכל מקרה, למרות שכל הפתרונות שבשימושים האלה הופרחו היום, הוא לא עוזר לשום דבר מהבעיות האלה, יש עדיין הרבה אנשים שמאמינים שהוא כן עובד, גם בטיפול בהיסטריה וגם בהפרעות שינה ועצבים מרוטים.
יכול להיות שאתה יודע שזה כאילו, כשאתה לועס סלרי, במשך שעות זה מרגיע.
סלרי זה ירק שכשאת לועסת אותו, את שומעת אותו מבפנים. מתוך הראש.
נכון, זה כמו ללעוס מסטיק, יכול להיות שזה היכולת שלו להרגיע, כן.
כבר בקבר של תותנחמון, הוא מת ב-1323 לפני הספירה, מצאו פרחים ועלים של סלרי, אז אנחנו יודעים שהייתה לו חשיבות מאוד גדולה כבר בתקופה ההיא. ביליאדה של הומרוס מזכירים שדות של סלרי בר שגדל בביצות טרויה, באודיסאה שלו הוא מתאר את קרי הדשא, הסיגליות והסלרי שמקיפים את מערת קליפסו.
מה זה מערת קליפסו? מה אתה זורק לי כאן?
תקראי את האודיסאה? אני מבקש.
אוקיי.
נדבר על זה בפרק הבא.
לא, אנחנו לא.
מה שמעניין, וזה מאוד מעניין, שהכניסה של סלרי למטבחים קורית בזמן הרבה יותר מאוחר, ובצורה מאוד מעניינת באזור המאה ה-17.
כלומר, בעצם אתה, מ-1300 הזה לפני הספירה, כל מה שאתה מדבר זה בעצם שימושים רפואיים, ורק במאה ה-17?
רפואיים וריחניים, בסמים.
ורק במאה ה-17 הוא נכנס למטבח.
ואיך הוא נכנס למטבח?
כמונו, בסוף הפרק. לוקח לו זמן להיכנס למטבח.
אז שלא כמונו,
כן.
מתחילים לשים אותו על שולחנות אבירים בארוחות במשתים שלהם האירופאים, בתור ירק לקישוט או צמח לקישוט, ומשם הדרך מאוד קצרה לצלחות עצמן. ואז מתחילה גם ההפרדה הזאת בין הסלרי אשרוש, סלרי...
מה שנקרא ראש סלרי.
ראש סלרי לסלרי גבעולים.
שזה באמת נעשה בדרך של סלקציה, נכון?
כן,
חקלאי
כן,
שרוצה
לגמרי,
יותר.
לגמרי, לגמרי.
יותר ראשי סלרי, פשוט הקפיד כאילו להרבות את הסלרי שנותן ראשים גדולים, כזה שרצה יותר גבעולים, בחר בסלקציה את אלה שנותנים יותר גבעולים, וככה התפתחו להם שני זנים.
נכון. ואז אוקיי. באזור המאה ה-19 הסלרי מגיע לארצות הברית והופך להיות סופר פופולרי. שם הם אוהבים לנשנש את הגבעולים הפריחים שלו, פחות את השורש. ומה זה סופר פופולרי, תשאלי?
מה זה סופר פופולרי?
בארכיון תפריטים של הספרייה הציבורית של ניו יורק, ארכיון תפריטים מאז שהתחילו כאילו מסעדות להגיש תפריטים, ארכיון של איזה 200 שנה, מדובר במנה הפופולרית השלישית
וואו.
בתפריטים של ניו יורק, שלפניה תה וקפה. ורק אז סלרי.
וואו.
באותם ימים סלרי עלה יותר מקוויאר.
מה?
בגלל שזה היה ירק שהיה קשה לגדל אותו, והיו הרבה זנים של סלרי שהיום כבר לא קיימים, כי הם לא היו נוחים לא לגידול ולא לשילוח. אגב, אמריקאי ממוצע אוכל היום 3 קילוגרם סלרי. האמריקאים מתים על סלרי.
זה מלא.
בשנה, כן. ואני אקנח בעוד עובדה מטורפת שקשורה לאמריקאים ולסלרי. כמה הסלרי היה פופולרי בארצות הברית?
כמה?
בשנת 1960, חברת ג'לו, שעושה אבקות ג'לי כאלה בטעמים, כולם מכירים אותה, בארץ אין לנו אותה, יש לנו את ג'לי, או איך שקוראים לזה. בכל מקרה, הם הוציאו טעם מיוחד לטיבול סלטים ג'לי סלרי. לטיבול סלטים ג'לי.
וואו.
נכון?
חולה.
נשמע דוחה.
נשמע ממש דוחה.
זה אכן דוחה.
אתה יודע, זה דבר מאוד מאוד מעניין מה שאמרת, שבאמת הסלרי התפצל לסלרי הגבעולים שמאוד פופולרי בארצות הברית. אגב, איך אנחנו קוראים לו פה בישראל?
סלרי אמריקאי.
סלרי אמריקאי. ולעומת זאת באירופה, שבאמת זקוקה לשורשים בחורפים הקרים שיש שם, אז התפתח השורש סלרי. כלומר, כמעט תמיד שרואים מתכון אירופאית, את תבין שמדברים על סלרי ראש, וכמעט תמיד שרואים מתכון אמריקאי, אפשר להבין שמדברים על סלרי גבעולים. שאגב, אנחנו קוראים לו בעברית הרבה פעמים או סלרי אמריקאי או סלרי אלים, וזה קצת מטעה.
יש גם סלרי אלים.
כי יש גם סלרי אלים.
כן.
שזה גבעולים דקים ומלא אלים.
כן.
אוקיי. בקיצור, לוקסי, מה שאתה אומר זה, הוא התחיל כאן, כאן כאילו, אתה אומר מזרח תיכון או כאן ישראל?
לא, לא, כאן מזרח תיכון, לא ידוע אם בדיוק ישראל, אבל את יודעת, כל דבר שהיה במזרח התיכון, ישראל גם הייתה נקודה מאוד מרכזית שהוא צמח בה, כי ישראל באמת עומדת בין מצרים לטורקיה, סוריה, קו החוף שלנו, הפיניקים, אנחנו מדברים עליהם מלא, אז בהחלט כאילו, אנחנו כאן, וגם הסלרי.
אוקיי, מה שמעניין זה שאנחנו אומרים שהסלרי אוהב אקלים קר, כדי לגדול, ובכל זאת הוא גדל יפה מאוד בישראל, וגם פה הוא מאוד מאוד פופולרי. נראה לי שזה זמן טוב לדבר עם חקלאי שמגדל סלרי.
אז בואי נתקשר לזיו שוורצמן ממשק שוורצמן שבמושב נטעים, ונקה את המומחה. הלו, הלו, הלו.
הלו.
שלום.
שלום, שלום.
זיו, מה שלומך?
בסדר גמור.
איזה כיף שאתה איתנו כאן.
איזה כיף לנו שיורד גשם, הירקות חוגגים בגינה.
לגמרי.
יורד אצלכם גשם עכשיו?
כן.
לא מפסיק, אה?
כן, מי שלשום כבר. תענוג.
אז זיו שוורצמן, שמגיע ממשק שוורצמן במושב נטעים, בוא ספר למאזינים שלנו, איפה זה נטעים?
נטעים זה על כביש פלמחים. ליד איקאה רשלט.
קלאב.
דבר איתנו באיקאה, כן.
דבר איתנו באיקאה.
בדיוק. אני דור שלישי.
כן.
בארץ, שהמשק למעשה התחיל עם משק חי בפרדס.
וואה.
אתם התחלתם בכלל בפפאיה אורגנית, אם אני לא טועה? נכון.
נכון, נכון. כשהשתחררתי מהצבא ב-82, חיפשתי לקחת את המשק קצת לכיוונים אחרים, ממשק חי.
מה גידלתם במשק החי?
היה גם לול מטילות, וגם לול פרגיות, וגם לול אודים, וגבייה, המון דברים.
בקיצור רופות.
כן.
וכשהשתחררת?
וכשהשתחררתי, משך אותי הכיוון האורגני ולכיוונים אחרים. גם אהבתה של אשתי לירק טרי ובריא כל הזמן. כל הזמן היא רצתה שאני גדל לה בגינה ירקות. משך אותי לכיוון הזה, וב-85 כבר עשיתי קורס אורגני.
וואו.
וואו.
הגידול הראשון למעשה במשק היה פפאיה.
מכל הגידולים.
נכון. נכון, כי רציתי משהו שונה, לא כמו כולם, לגדל אותו מגבניה ומלפפון ודברים כאלה. וזה משך אותי למחוזות של אנשים טבעוניים שאוכלים פפאיה, וטמחונים, ואורגני, ובריאות. וככה הגענו השאר היסטוריה, ככה הגענו לכיוון הזה.
ממש הקדמתם את זמנכם, אתה בטח מאוד כיף לך לראות איך עם השנים המודעות לאוכל אורגני הולכת וגדלה.
מאוד מאוד, כן.
אז מה אתם מגדלים בעצם היום?
היום יש לנו גן ירק של 50 דונם, גם בוסטן של הצטרי, חלק, אפשר להגיד חלק הארי של הסחורה, אנחנו מוכרים אצלנו במשק, יש לנו חנות קטנה ומציפה.
כך שמעתי.
כל מה שיש לנו עודף, אז אנחנו מוכרים או לכאלה שעושים משלוחים, או למשווקים שמפיצים לחנויות טבע. ואנחנו נהנים לראות איך אנשים, גם עכשיו אני מסתכל מה, אני בחנות עכשיו פה ליד, איך אנשים באים בגשם, לא מוותרים על הארגז ירקות הטריים.
איזה כיף.
שישר יצא מהאדמה.
אין לזה תחליף, אין לזה תחליף. כשהירק יוצא מהשדה בחורף, כשמגיע אליי הארגז הביתה, אני מאבד את ההשתונות. אני ממש, אני מבטל את הכל, אני נכנס למטבח.
זה אחד הדברים שאשתי כל הזמן לחתה עליי. אני רוצה לקטוף לצלחת. לא רוצה כימיקלים, לא רוצה לשטוף, לא רוצה, אני רוצה בריאות לצלחת.
נו, מאמן.
זה אחד הדברים שמשך אותנו בהתחלה להתחיל לגדל ירקות.
האישה תמיד צודקת.
נכון, נכון.
אז תגיד, ב-50 דונם האלה של כל הירקות שאתם מגדלים, יש גם סלרי.
ודאי.
ובסלרי עסקינן היום, איזה זנים של סלרי אתם מגדלים?
בסלרי יש הרבה זנים, אבל הזנים העיקריים בארץ זה זן של סלרי אלים וזן של סלרי ראש. שכמעט סלרי אלים למעשה וראש אפשר לגדל כמעט כל השנה חוץ מימי הקיץ החמים. זאת אומרת, מיוני עד סוף אוגוסט קשה מאוד לגדל אותו.
כן.
ואני ממליץ לא לגדל, כי אנחנו מגדלים לפי עונות. כשאתה מגדל באורגני לא לפי עונה, אתה נכנס המון קשיים בגידול. וגם זה...
כן, אתה בעצם נלחם בטבע.
בדיוק, ומגיעים מלא מזיקים, והצמח עצמו הוא חלש, ועדיף לא לגדל, לא בעונה.
מתי אתם בדרך כלל שותלים את הסלרי?
אז השיא שלו זה עכשיו. עכשיו, בחורף, הוא משתולל, טוב לו קריאות, כמובן לא 0 מעלות ולא מינוס, אבל 10 מעלות, משתולל, מדהים, ירוק, טעים, זה עכשיו.
תגיד, אמרת שזה ירק שיש לו כל מיני קשיים, זה ירק מפונק לגידול?
בכלל לא. אני ממליץ לכל אחד שיש לו גינה, לשתול קצת קומפוסט, והוא גודל כמו משוגע, אין לו שום בעיות, אין לו מחלות, אם אתה מגדל אותו בעונה.
אז בוא נדבר על העונה. מסתיים אוגוסט היום, ואז בספטמבר אתם כבר שותלים את הסלרי?
בדיוק, ספטמבר שותלים.
שותלים שתיל או זרע?
אני שותל שתילים. אני קונה שתילים אורגניים מחישתיל, שותל אותו כבר שתיל בן חודש,
okay.
ואז זה לוקח בסביבות החודשיים, של בין חודשיים לשלוש, תלוי בעונה, בערך 70 יום, 75 יום, ויש לך כבר סלרי יפהפה.
Okay.
הסלרי ראש לוקח קצת יותר זמן.
למה?
כי עד שנהיה הראש, השורש גדל, 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 עד שנהיה הראש טוב לשימוש, זה קצת יותר זמן.
יש איזושהי אינדיקציה שאתה יכול לדעת מה הגודל של השורש מבחוץ כשאתה מסתכל עליו?
כן,
שאתה...
כן, עם האצבעות אתה קצת מוציא את האדמה, ואתה יכול להסתכל, אין שום בעיה.
הבנתי.
עכשיו, אתה יודע, כן. הוא גדל לו שם באדמה, אתה אומר, אפשר קצת עם האצבעות להזיז, אבל כשאני מסתכלת על סלרי שמגיע אליי הביתה, יש לו את כל השורשים הקטנים מסביב לפקק,
נכון.
מסביב לאשרוש.
נכון.
זה נראה לי כאילו משהו מאוד מסובך להוציא מהאדמה, לא?
לא, בכלל לא. בכלל לא, זה יוצא בקלות.
הוא לא תפוס כזה לאדמה חזק?
לא. אוקיי. מתחת לראש הזה יש את השורש הדקיק. וכשהאדמה רטובה, אז זה יוצא בקלות, אין שום בעיה.
אוקיי.
הבנתי.
אז אתה אומר ירק של חורף, עד מתי הוא יהיה אצלכם בשדה אורגני?
נראה לי עד מאי-יוני. ממש עד מאי-יוני.
אין, זה ירק מושלם, אתה מבין? אמרתי לך, לוקסי, זה ירק שמתאים לתבשילי חורף, בגלל זה הוא בחורף.
ומתאים גם לעונות יותר חמות, ואז הוא נכנס לסלטים, ובאמת זו שאלה מעניינת. מה ישראלים מעדיפים? הם מעדיפים את השורשים, או שהם מעדיפים את הגיבולים?
רובם מעדיפים גיבולים.
אבל
אני חושב שהם לא מספיק מכירים את הראש, את השורש הזה. אם את מנקה אותו, לוקחים פומפיה, את מגרדת אותו על שקשוקה, מגרדת אותו על סלט חסה, זה נראה כמו גבינה למעלה.
Yeah.
כמו פרמז'ן. זה מדהים גם הטעם שלו, גם הוויטמינים והמינרלים שזה נותן, הרי סלרי ישיר מאוד מאוד באשלגן, סידן ומגנזיום. מאוד. יש עוד המון דברים, אבל זה העיקר.
כן.
זה גם תחליף למלח, כי הוא מלא במלח, אז הרבה פעמים אתה יכול לשים אותו בסלט, ואתה פחות צריך להמליח.
זהו, אני בשוק ממה שאמרת עכשיו.
אנחנו שנינו בשוק.
לגרד אותו בפומפייה כמו פרמזן, זה גם המליחות וגם הטעם הזה.
נכון. וגם ריח מדהים.
וגם המראה כאילו שגורם למוח לחשוב שאולי מדובר. איזה פתרון טבעוני מדהים.
זה מדהים, מדהים, באמת. והגבעולים, הרבה אנשים גם את העלים הקטנים שיש למעלה,
כן.
זורקים, הם חותכים, לא, לשים את זה בסלט. את העלים הקטנים, לחתוך לסלט כמו פטרוזיליה. את הגבעולים אפשר לחתוך קוביות או לסלט חי, או לשים במרק. והשורש הוא, כמו שאמרנו, או למרק, או לגרד בפומפייה, על כל מה שרוצים, זה מדהים.
תקשיב, נתת פה חתיכת הברקה.
כן. אפילו אני לא חושבת את
זה. בחיים לא חשבתי.
זה נראה גם יפה, זה נראה ממש כמו גבינה למעלה, מעל הסלט.
לגמרי.
איזה כיף.
ואז התוכלת הזה זה ממש טעים, נותן הרגשה של טבע.
אתה יודע, לוקסי, זה לא רק במקום פרמזן, נגיד, על פסטה ברוטב ועגבניות, למשל. תחשוב שאתה עושה פסטה ברוטב בשר כבד כזה, חורפי, ואז במקום לגרר פרמזן, שזה גם יש כאלה שיש להם בעיית כשרות, אתה גם נותן רענון, אתה, זה קצת כמו, כמו גרמולטה, אתה מרענן את התבשיל פתאום עם הדבר הזה.
מקפיץ אותו למעלה.
מהמם.
תגיד, יש לי שאלה פרקטית. אני חושב שהרטייה הכי גדולה מראש סלרי היא באמת הצורך לנקות אותו, או לקלף אותו, ואז אתה נשאר עם המון פחת. יש איזה טיפ לדבר הזה?
לא ממש, אבל לא צריך להוריד יותר מדי. גם אני מוריד ממש גס, שוטף מתחת לברז עם סקוטש, רק מים.
כן.
ואז גם את השורשים אתה יכול לגרד, אין בעיה לאכול אותם. זה מאוד בריא וטוב. כן. העיקר שלא יהיה אדמה, פשוט, זה הכל.
אני פשוט משרה באיזה...
משרה את זה, עם באיזה
מים,
גיגית.
איזה, כן. איזה 20 דקות כזה, ואז כן. משפשפת כן, מתחת
לפנימים. כן.
מדהים.
מעולה.
אז חוץ מהטיפ הזה של הפרמזן, מה עוד אתה אוהב להכין מסלרי?
יש את הסלט חי שאנחנו מאוד אוהבים לעשות קוביות, קוביות עם חמוציות.
סלט המפורסם.
בדיוק, אפשר להוסיף גם משהו מתוק, איזה פרי, ואפשר עלי חסה, לבבות חסה או חסה חמה, זה גם חסות חדשות שאנחנו מגדלים עכשיו, שזה כמו משים מדהימות, אפשר לעשות מיץ. מהגיבולים, יש עכשיו אנשים מאוד אוהבים מצלרי.
כן, יהיה קטע.
אפשר להוסיף לזה גם מיץ של תפוחי עץ וסלק, יחד, ובמרה כמובן.
לגמרי. טוב, שנייה לפני סיום, תעשה כזה ויש רגע עם העיניים על השדות שלך, ותספר לי מה עוד אתה מגדל, אני כל כך אוהבת תיאורים של שדות של חורף.
עכשיו, קרוביות, צחורות כשלג מדהימות, ברוקולי מהמם, סלק מהמם, קולרבי מהמם, חסות אולי שבעה סוגים, קרובים, עכשיו זה הזמן לכבוש, לעשות קרוב כבוש, וכל הסוגים, יש לי אולי 8 סוגי קרוב.
וואו.
מנגולדים, כל העלים, מנגולדים צבעוניים, אדום, ירוק, צהוב, כל הירק, הרוקטים, הפטרוזיליה, השמיר, הפקצ'וי, פקצ'וי.
הכל בשיא עכשיו, כל היבוקים בשיא.
זה העונה, זה העונה לבוא ולהרביץ אותה, כאילו לאוכל, חבל על הזמן.
חד משמעית.
מרקים, תבשילים.
גם ככה גשם בחוץ, מה יש לנו לעשות בחוץ? צריך להיכנס למטבח, להתחיל לבשל.
בדיוק.
זיו שוורצמן, תודה רבה רבה שהתראיינת אלינו.
המון תודה.
בכיף, בכיף, שמחתי, ביי.
שיהיה אחלה חורף, ביי.
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 טוב, את מבינה? ועוד טיפ קטן למי שלא יודע, אחרי שזיו סיפר לנו איך זה גדל בשדה, זה שבבית הכי קל לקחת הסלרי האמריקאי, את החמש סנטימטר האחרונים שלו, שמים את זה בקוס מים, יוצא ממש שורשים קטנים.
אתה ממש מתכוון לנקודת החיבור של כל גבעולי הסלרי, איפה שהם הופכים להיות מקשה אחת.
כן, כן.
כן, ראיתי אותך, עשית את זה אצלי בבית, פשוט... השתמשת בכל הגבעולים, ואת הנקודת חיבור פשוט שמת בתוך כוס מים.
ואז ממש יוצאים שורשים. לדעתי, אחרי שבועיים, שלושה, כבר אפשר לשתול את זה באדמה, ויוצאים ממש עלים וגבעולים של סלרי, שאפשר לאכול שוב ושוב.
זה השאלה, אפשר להוריד אותם ואז שוב זה יצמח? להוריד אותם ושוב זה יצמח?
כן.
אוקיי.
אוקיי.
כן, אני זוכרת שעשית את הדבר הזה של להשריש סלרי. זה היה בתקופה שעוד לא ידעתי לגדל הציצים בבית. זה פשוט נרכב אצלי, זה לא הצליח להגיע להציץ.
ציפור הצלחה מטאורי. אפרת הגיעה ממצב שהיא כאילו גם חסה הצליחה להרוג, איכשהו, למצב שכל הבית של הג'ונגל כמעט.
כן.
כל הכבוד.
כן, כי הבנתי מה הבעיה.
מה הייתה הבעיה?
אני אוהבת יותר מדי. נתתי להם יותר מדי, יותר מדי דישון, יותר מדי מים, יותר מדי זה, כל הזמן העברתי אותם, שיהיה להם שמש, לא צריך, תזבי, תרפי.
הטבע יודע לדאוג לעצמו.
אני פשוט מתעלמת מהם, והם פשוט גדלים ממש ממש יפה. ועכשיו, הפינה שלנו, בוא נעשה הפוגה קטנה עם משקה חורף מהביל וחם, כי חורף לנו בחוץ.
הפינה, דברים טובים מהצומח. משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך אלפרו, שרוצים לעשות רק טוב מהצומח ומאפשרים לנו להביא לכם את התכנים בכל שבוע מחדש. והיום, כן. כשהגשם דופק על חלוננו, יותר נכון שם למעלה, כי אנחנו יושבים לנו בתוך האולפן
מתחת
לאדמה, היום אנחנו רצינו להביא איזשהו משקה חורפי, משהו משגע כזה, וחשבנו מה נעשה, מה נעשה, הרי עשינו שוקולטה בפרק הראשון,
נכון.
יצא באמת מעולה, ואמרנו איך אפשר להתעלות עליה. מה זה הייתה לך הברקה?
מה זה הברקה? אני פשוט, אני כשמתחיל חורף, אני עושה דבר אחד מיד.
מה את עושה?
מכינה סחלב. אני חולה על סחלב. אני מתה על סחלב, ואצלנו בבית גם אומרי משוגע על סחלב. מה לבי וסחלב? זה מבחינתו מי ורדים, אני יכולה לקחת לעשות כאילו אוף בתנור, לשים עליו מי ורדים, בינם יגיד גן עדן.
מה זה סחלב אם לא מה לבי שלא הצליח?
נכון, כן, זה מה, סחלב כן. זה מה לבי דליל, מה שקרה שלא נקרש. עכשיו, הקטע עם אומרי, והוא ודאי שמח שאני מספרת את זה לכל עם ישראל, שחלב לא עושה לו טוב בבטן. הוא קצת עם רגישות ללקטוז.
אוקיי.
יש לו עוד כמה בעיות, אני יכולה לתאר גם אותן?
נגיע אליהם בפרקים הבאים.
אבל הוא חמוד.
אבל הוא חמוד, כן. התחתנתי איתו בשביל דברים אחרים.
בקיצור, לא, תמיד שאני רוצה להכין לו סחלב, אני אבחר איזשהו מוצר, שהוא לא באמת חלב, שהוא מוצר מהצומח, כי אחרת הלך על הבטן שלו, חבל.
כי יש מלא חלב בסחלב.
סחלב זה רק חלב.
בעיקר חלב.
כי גם אנשים שיכולים לצרוך מעט חלב, כוס חלב שלמה ועוד חמה, יכולה לעשות להם שמות בבטן.
מה הבעיה עם סחלב? שקשה להסתפק בכוס אחת. הוא אמנם נורא ממלא, והוא נורא, יש לו גוף כזה, אבל הוא טעים נורא.
הוא הכי טעים בעולם.
ואז רוצים עוד אחד.
נכון. ואז אם אנחנו מחפשים את הנוזל שהכי קרוב לחלב, אני חושבת שהפתרון הכי טוב מכל הפורטפוליו שניצב בפנינו, הכי נכון זה ה-Not Milk.
שדיברנו עליו גם בפרק הפונה.
ואמרת ששוש מת עליו?
שוש מת עליו. באמת, בפעם הראשונה שהבאתי לו, שזה יצא למדפים, וקניתי את זה הביתה, כי אמרתי, מה כבר כאילו הבשורה הגדולה? והוא שתה, והוא, אני אגיד שהוא היה בשוק, הוא לא היה בשוק, אבל הוא היה מופתע מאוד, כי זה באמת מאוד מאוד מזכיר חלב.
זה מאוד מאוד מזכיר חלב, והוא גם עמיד לחימום. כלומר, לא כל מוצר מהצומח אפשר לחמם אותו, חלקם מתפרקים, חלקם לא כל כך עמידים לחימום, הנוט מילק אין שום בעיה לחמם אותו, ואז בדיוק כמו שמכינים סחלב, לוקחים שתי כוסות של נוט מילק, ולוקחים שתי כפות שטוחות של קורנפלור, בהתחלה כאילו ממיסים קצת מהקורנפלור בתוך קערית עם מעט מהחלב, כי אחרת ייווצרו לנו גושים במסה הגדולה, זהו, ואז מכניסים את הקורנפלור המומס, ביחד עם הנוט מילק, בתוך סיר קטן, בוחשים, מחממים, זה טיפה ככה מתחיל להסמיך, מוסיפים קצת סוכר, אני לא אוהבת את הסחלב שלי מאוד מאוד מתוק, טיפה אחת של מי ורדים, בחיית, אבל חייבים לקנות מי ורדים איכותיים, וזהו, שמים בכוס, בעלי שיחיה חולה בוטנים, מפזרת לו קצת בוטנים.
מה את שמה למעלה בשבילך?
אני?
כן. כלום, ככה את שותה אותו?
אני מתה על זה ככה, בלי שום דבר.
לא אבל... קינמון, קוקוס.
קצת קינמון, כן, אבל מעבר לזה אני לא צריכה לא את הקוקוס ולא את הבוטנים, אבל אפשר להתפרע שם עם התוספות. כמו מלבי.
כמו מלבי.
בוטנים, קוקוס, מי ורדים, אגוזים מכל מיני סוגים.
אז אני מה שלמדתי, שנורא נחמד לערבב פנימה כל מיני חמאות של אגוזים. למשל, חמאת פיסטוק, או חמאת שקדים. או כל מיני דברים כאלה, ואז וואו. שמערבבים את זה עם הנוזל החם הזה, אחרי שהכינו אותו, אז זה מה שמקפיץ אותו עוד ועוד, עד כמה שאפשר.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
נו.
אמא שלי תמיד הייתה מכינה להכין דייסה. היא הכינה גם לי, אבל אני משום מה כשהייתי קטנה, לא כל כך אהבתי דייסה, אבל אין דבר שיותר אהבתי מלראות את הרגע שהייתה זורקת קוביית שוקולד מריר לתוך הדייסה שלו, ומערבבת, ולראות את הרגע שזה נטמע בפנים, שיש פסים, 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 ואז היא נצבעת בחום בעיר. זה מראה נורא, נורא, נורא יפה.
אז מה את אומרת בעצם?
שאולי גם בתוך הסחלב אפשר לשבור איזה קוביית שוקולד מריר, אבל אז זה יהפוך להיות השוקולד מהפרק הראשון, אז תשכחו מזה.
לא, אבל עם המי ורדים, שוקולד ומי ורדים, זה נשמע לי שילוב מגניב דווקא.
כן.
צריך לנסות את זה.
לגמרי.
טוב?
טוב.
אוקיי.
אז תכינו סחלב. אפשר להמשיך?
אפשר להמשיך.
יאללה. אוקיי, אז עכשיו עם כוס הסחלב החמה הזאת והנהדרת הזאת, לוקסוש. רוצה קצת להרחיב בענייני זני סלרי?
תראי, מה שזיו החקלאי אמר... הוא די צדק, העולם די מתחלק לשורש סלרי ולסלרי גבעולים, אבל בואי נגיד שבגדול יש שלוש משפחות זנים עיקריות, בעצם ארבע אם ניקח את הסלרי בר. הסלרי בר, בוא נתחיל איתו, הוא נקרא סמולאז', זה בדרך כלל זן שלא משמש למאכל, חוץ מהמטבח הצרפתי שכן עושים בו שימוש, אבל הוא בהחלט אכיל, אבל הוא מריר, הוא עוד יש לו את הזיכרונות של המרירות מהמקור, וזה זן הרבה יותר סיבי, וכמובן האופציה הכי פחות ראויה לסלטים שלנו. המשפחה השנייה זה באמת הזן שמגדלים לצורך הגיבולים, זה משפחה שמאוד פופולרית בארצות הברית, ספציפית לזן הכי פופולרי בארצות הברית, קוראים פסקל, וזה מה שנותן, כן, את הגיבולים הישרים והאהבים האלה, ועלים יחסית קטנים מאוד.
הם גם גיבולים ממש כאילו אחידים באובים, כלומר זה לא סלרי שממש מהר נהיה דק, הוא כזה עווה לאורך תקופה.
איך שהוא נראה באמת כאילו עיצבו אותו בדיזיינר שופ, הוא נראה ממש כאילו מעוצב. וזה באמת מה שהאמריקאים אוהבים, הם אוהבים, טובלים אותו בחמאת בוטנים הרבה פעמים, זה חטיף שנותנים לילדים, חטיף בריאות כזה, דווקא נחמד, אני מחבב.
זה יותר מטובלים.
בולים.
מה? הרי הסדר יש לו מבנה כזה של חצי עיגול, של קערה כזאת.
סירה.
של סירה. אז הם ממש ממלאים את הסירה הזאת בחמאת בוטנים, והם גם שמים על זה צימוקים או חמוציות, ואז הם קוראים לזה ants on a log.
ants on a log!
כאילו...
חמוד.
נמלים על בול עץ.
חמוד.
איך שהם מוכרים את זה לילדים שלהם, ומה שמדהים זה שהילדים שלהם אוכלים את זה, כי אם אני אנסה לתת לילד שלי סלרי, בהצלחה לי.
זהו, אני באמת תהיתי לגבי העניין הזה. יש לו טעם חד, אפשר לומר חריף. הוא לא חריף חריפות, אבל הוא כן חריף פנג'נט. וילדים נורא אוהבים אותו בארצות הברית. זה נחמד, זה מאוד נחמד בעיניי.
אני רציתי להגיד משהו, ואני לא רוצה לפגוע ברגשות מאזיננו מעבר לים.
ש?
לא יודעת, עם חוש הטעם של ילדים אמריקאים, זה משהו שהייתי סומכת עליו. לא, תקשיב, כשאתה לוקח ירק כזה, ואתה מפוצץ אותו בפנים בחמאת בוטנים,
הכל טעים
אז הכל טעים,
בוטנים.
זה בעצם קרנצ'י מאוד.
כן.
וחוץ מזה, שבאמת יש משהו בחמאת בוטנים, בכלל בבוטנים, שכאילו שובר את הטעם החריף והקשוח של הסלרי.
השומניות. אבל עזבי, אנחנו חייבים לעשות פרק על בוטנים. חייבים, חייבים, חייבים.
בוא נעשה שבוע הבא.
בואי נעשה, יאללה, מתאים.
רק עוד מילה אחת.
נו.
השילוב של סלרי ובוטנים באמת, הוא לא רק במטבח האמריקאי, גם במטבח הגרוזיני יש סלט מאוד מאוד מפורסם של סלרי ובוטנים.
גם
הסלט... יש משהו בשילוב הזה שהוא נורא נכון.
גם הסלט הזה שזיו דיבר עליו, הסלט שחותכים גבולי סלרי עם חמוציות, בדרך כלל אני מכיר אותו עם בוטנים.
עם בוטנים, או קשיו, או זה, נכון.
או קשיו, או כאלה, או זה.
נכון.
שילוב, טעים מאוד.
זה קרנצ'ים, קרנצ'ים, קרנצ'.
בקיצור, נעבור לזן, נעבור למשפחה של הבולבוס, של האשרוש, המשפחה שמגדלים אותה לצורך השורש, זה זן שמגדלים בעיקר באירופה, כמו שאמרת, קר שם, הם רוצים לבשל תבשילים וכו', מה שמיוחד בזן הזה, זה שהגיבולים והעלים הם בלתי שמישים, אפילו כשהולכים בשדה כזה, אז הם אפילו לא עומדים זקופים, הם נוטים ליפול לצדדים, והם לרוב חלולים מבפנים.
זה נכון.
סיביים וחלולים בפנים. לא שאי אפשר להשתמש בהם באופן גורף, אפשר להשתמש בהם לטבל מרקים, לתת לצירים טעם ודברים כאלה, אבל זה לא מין ירק פריך שהיית נותנת לו ביס, כמו שהיית נותנת לסלרי האמריקאי.
חד משמעית, אבל כשאני קונה ראש סלרי הביתה,
כן.
וזה מתחילת הפרק בוער לי להגיד, זה נכון שבעיקרון יש סלרי ראש ויש סלרי עלים, כאילו סלרי גיבולים, אבל אני כשאני קונה ראש סלרי הביתה, כל העלים הולכים אצלי לתוך מרקים ותבשילים.
כן.
והגיבולים, אני לא אקנה גם גיבולי סלרי בשביל המרק אוף שלי, אני מכניסה מלא 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 גיבולים, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לאכול במרק אוף.
כן.
וזה אגב גם מה שמאפשר לי לשים הרבה פחות מלח במרק, כי הוא נותן תחושת מליחות.
אז זה באמת שווה להזכיר, כי זה לא זן, אבל באמת משתמשים בזרעים, וגם בעלים מיובשים ותכונים, כדי לייצר סוג של מלח סלרי, מרבבים זה מלח, מאוד פופולרי בבלאדי מרי,
כן.
ששמים סלרי סולט כאילו, וגם בנקניקים ונקניקיות, כי הניטריטים שיש בסלרי עובדים נהדר בלכבוש בשר.
נכון.
אבל רגע, בואי נחזור לזנים, כי נשארנו עם המשפחה האחרונה, שזה באמת הסלרי הסיני, או סלרי אלים, שהוא לא סלרי גיבולים אמריקאי, כמו שאנחנו מכירים, שזה זן שהזכרת אותו מקודם, מגדלים אותו בעיקר בשביל העלים שלו. יש לו גיבולים דקים ועלים מאוד מאוד גדולים, והוא גדל בעיקר במזרח אסיה, ויש לו גם טעם הרבה יותר חזק ומובהק.
וריחני.
וריח, נכון, נכון. ושם המשתמשים מקפיצים אותו, משתמשים בו הרבה למרקים, וגם מחמיצים אותו הרבה פעמים.
אוקיי, תשים לב שאנחנו מתחילת הפרק כל הזמן אומרים, סלרי עלים, סלרי ראש, סלרי זה, זה, כל פעם צריכים לתאר על איזה סלרי אנחנו מדברים.
נכון.
לשמחתנו, באנגלית, קצת יותר חכמים, יש הבחנה מילולית בין הסלרי הזה לסלרי הזה. כלומר, כשאומרים סלרי, אז מתכוונים לגיבולים, וכשאומרים סלריאק,
כן.
מתכוונים לשורש.
אז אם כבר מדברים על מילים, יש לך תשובה לשאלה שלי, למה המילה סלרי מזכירה את המילה סלרי ומזכירה את המלח?
אז באמת אין שום קשר. סלרי גם כותבים עם S בהתחלה, וסלרי כותבים עם C בהתחלה, על אף שבימי עברו, כן כתבו את זה עם S.
כן.
אין יותר מדי מה להגיד. המילה סלרי באנגלית מגיעה מהמילה סלרי בצרפתית, שמגיעה מסלרי עם S באיטלקית, שזה צורת הריבוי של סלרו. סלרי זה צורת רבים, אנחנו יודעים כמו רביולי רביולו.
אוקיי.
אוקיי, אז כן. והמילה סלרו מגיעה מהמילה הלטינית סלינון, שזה פשוט המילה לסלרי, שהייתה בלטינית. סלינון. ומה שמצחיק, שזה נורא מזכיר את קרוב המשפחה של הסלרי, כמו שאנחנו קראנו לו פעם בישראל, לפטרוזיליה.
פטרוזלינון.
פטרוזלינון. כן, ממש ממש, זה אפרופו האירוע שיש לי עם רות צירקס מחר בערב, ששם אנחנו מתייחסים בהרבה מאוד כבוד לפטרוזיליה והפטרוסלינון.
רגע. אז אני אמרתי, אני פרגן לאפרת, ואני אוביל לאירוע שלה כדי שתגיד על זה כמה מילים.
מה?
כי אחד השימושים, וזה בכלל שייך לתחום המטבח, אבל שכן עושים בסלרי, זה בסלט וולדורף.
כן.
ומי שהמציא את הסלט הזה בישראל, זה כהנת הבישול הגדולה, הם כל האימהות, רות צירקיס, שאיתה באמת את עושה. אז תספרי כמה מילים על המסיבה הזאת, כי כרטיסים כבר אין.
כרטיסים נגמרו תוך 10 שעות. כן. היה היסטריה, אבל אני אמרתי שזה מסיבה שאוכל למכור 1,000-2,000 כרטיסים, כי זה רות צירקיס, זה נכס צאן ברזל. קודם כל רק לחדד, צירקיס לא המציא את המתכון של הוולדורף, זה כמובן מתכון מחול, אבל היא הביאה לעם ישראל באמת את כל ה...
יחד עם המילה פרפרזלינון.
פטרוסלינון. כן, תבוא למסיבה, תשתה צ'ייסר פטרוסלינון. זה מושלם. כן, אז זה באמת האירוע שאנחנו עושים מחר, עומרי ואני, ביחד עם אסיף, המרכז לתרבות קולינרית, זה אירוע מרגש בטירוף, גם העבודה עליו היא עוצמתית, ואתה יודע, ריאנתי את צירקיס, וקראתי את הספר שוב, עכשיו מה שקרה בעיניים מקצועיות, אמנם קראתי את הספר הזה מלא פעמים בתור ילדה, ובישלתי ממנו, אבל לקראת האירוע, אתה יודע, בשביל להוציא טקסטים, וקטעים אומנותיים, וכל מיני דברים שיהיו במסיבה, שאני לא רוצה לעשות ספוילר, קראתי את הספר עוד הרבה פעמים, והפעם בעיניים מקצועיות, שמישהי שמגיעה מהמקצוע, ותקשיב, הספר הזה הוא אגדה.
כן?
אגדה, היא לא מפספסת כלום בתרבות האירוע.
מה, מהמטבח באהבה?
מהמטבח באהבה. היא לא מפספסת כלום. אני אתן לך דוגמה.
כן.
במסגרת זה שאני קוראת אותו, פתאום אני כותב, באחד המשפטים על האירוע, היא כותבת, וכשאתם מערכים בחורף, אל תשכחו מתלה למעילים. שזה מסוג הדברים שאנשים תמיד שוכחים לארגן בבית, כשהם עושים איזה אירוע.
נכון, איפה כולם ישימו את
המעילים?
כן.
ובאותו רגע אני מרימה טלפון לאסיף, אני אומרת להם, תקשיבו, שכחנו מתלי מילים. רות אמרה שצריך מתלי מילים. ובאותו רגע נפל לי הסימון, איך היא לא פספסה. דבר, אתה יכול להיכנס לספר הזה כשאתה לא יודע שום דבר על הרוח, ולצאת ממנו כשאתה בידיים טובות, ולימדה אותך הכל. זה מעבר למתכונים הסופר מדויקים, שהצליחה גם לתרגם אותם, אתה יודע, לעידן של תקופת חוסר בעצם.
כן.
לא היה פה המון מהמרכיבים. לא היה ג'ינג'ר, היה זנגביל, אבקת זנגביל.
כן.
היה פטריות רק מקופסה, לא היה פטריות טריות בכלל. היא בספר עושה אינטרודקשן לפטריות הטריות, היא מסבירה מה זה פטריית שמפיניון, איך היא נראית.
לי.
כן, ולמרות כל זאת, הוא עדיין רלוונטי.
אכלנו בחושך, מדהים.
הוא עדיין, אתה יודע שהספר הזה הוא בדיוק בן גילנו.
כן?
כן, יצא ב-1975.
מדהים.
כן. בקיצור, המקסיבה הזאת קוראת מחר, אז נכון שאין כרטיסים, אבל יש כל מיני דברים באתר אסיף שאפשר לראות סביב האירוח.
אוקיי. אז את רוצה לחזור למקור המילה, או שאמרנו את כל מה שיש להגיד?
לא, אז אין לי הרבה מה להגיד, שבאמת המילה סלרי, המקור שלה הוא מלטינית, סלינון, אין שום קשר למילה מלח, וזה באמת מאוד מעניין שלא, כי גם, אתה יודע, אני מבינה למה חיפשת את זה, זה שתי מילים כל כך דומות, והסלרי מכיל מלח.
כן.
זה אחד הירקות עם הכי הרבה מלח, אבל לא נטרן, כלומר זה, הוא בסדר, הוא דל נטרן, הוא לא מעלה לחץ דם. זהו. אני כן חייבת להגיד שחיפשתי אולי משהו מעניין על המילה קרפס.
ו?
ולא מצאתי שום דבר מעניין.
קרפס זה מן המקורות?
כן, זה מופיע כבר במקורות. יש איזשהו פלפול כזה לגבי קרפס, שזה היפוך מילים של סמך ופרך, ובגלל זה אוכלים אותו בפסח או משהו כזה, אבל זה לא רלוונטי למקור השם.
טוב, אז אמרת נטרן, את רוצה רגע שנייה לדבר על כמה הירק הזה בריא? אנחנו דיברנו על זה השבוע, ובחורה שלא נציין את שמה, שותה המון מיץ סלרי. כמה אמרת? לי שהיא שותה?
היא שותה כל יום כוס של מיץ סלרי סחוט מהגיבולים מדי יום.
כן.
מה שאומר שהיא צריכה מלא סלרי.
מלא סלרי.
30 ומשהו סלרי בשבוע.
זה בריא לשתות כל כך הרבה סלרי?
אני לא יודעת, לי לא נשמע. לי נשמע ששום דבר שאנחנו צריכים בכזאת כמות, הוא לא יכול להיות בריא. אלא אם כן זה מים.
גם מים בכמות עודפת, זה מסוכן לבריאות שלנו, מדלל את המלחים ו...
כן. אתה יודע, יש בו מלא דברים טובים, יש בו, כמו שהוא אמר בראיון, יש בו מגנזיום, ויש בו סידן וברזל ואשלגן, ויטמין A, ויטמין C, ויטמין K, חומצה פולית, באמת הוא ירק שיש בו המון. אבל משום דבר בעולם אנחנו לא צריכים המון, לתפיסתי, בתפיסת העולם שלי, וגם אני אומרת, גם אם כבר לצרוך הרבה סלרי, אז common sense שלי אומר, זה לצרוך אותו בשלמותו, ולא כמיץ שבו אין את הסיבים התזונתיים, שזה דבר כל כך כל כך חיוני לבריאות שלנו. זאת אני.
זאת את? את יודעת שאני מעריך את דעתך הרפואית, בוא נקרא לזה ככה.
המציגה אינה רופאה.
אינה רופאה, אבל יודעת יותר טוב מהרבה רופאים אחרים. לא התכוונתי להעליב אף רופא שמאזין לנו, אבל מה שאני כן אגיד, שבמהלך התחקיר, הרי יש את המיתוס הזה שאומר ש... לאכול סלרי זה מרזה, כי את שורפת יותר קלוריות באכילה ועיכול מאשר יש בסלרי עצמו.
כמו שאומרים על חסה.
וגיליתי שזה לא נכון.
שזה לא נכון?
זה לא נכון. יש יותר קלוריות בסלרי מאשר אנחנו שורפים בלעכל אותו.
למרות שבסך הכל יש בו 16 קלוריות ל-100 גרם, כן?
אבל פעולת עיכול שלו כנראה הרבה יותר קלה. אז טוב, אם זה עניין הבריאות, זה עניין הבריאות, אבל אני חושב שהגיע הזמן אולי... ניכנס למטבח?
בוודאי.
בוודאי.
בוא ניכנס למטבח.
בואי ניכנס.
כן.
טוב, אז זיו כבר אמר, לא צריך להתעמת עם השורש יותר מדי, רק לשטוף אותו מתחת למים ולקרצף אותו, ולהוריד שכבה דקה מאוד.
אני מסכימה איתך, אבל הרבה פעמים כשאם מישהו עדיין קונה ירקות בסופר, אז האדמה שנמצאת כבר הרבה זמן על סלרי, יותר קשה להוריד אותה. אז... א' עדיף לקנות את זה טרי ישירות מחקלאי, ובכל מקרה לשים בקערת מים, ואז האדמה טיפה מתרקחת, הרבה יותר קל לקרצף את זה. אני אבל כן קולפת עם סכין.
קולפת עם סכין? לא קולפן.
לא, לא קולפן.
יש קולפן רציני, שיודע גם להוריד קליפה של סלרי, עם כל השקעים וה...
כן?
כן.
יפה לך.
אני מאוד אוהב אותו. זה קולפן... את יודעת שיש לנו איזה 20 קולפנים?
שקפטיש קולפנים?
לא, את זוכרת שהקלטנו את פרק התפוח, דיברנו עם נטלי לוין, וגיונת המתוקה, ואז בדיוק נעלם לי באותו שבוע שני קולפנים שהיו לי בבית.
אוקיי.
ונכנסתי לסטרס, כי לאכול בלי קולפן בבית, מסתבר.
נו.
קניתי מיליון סוגי קולפנים, ואחד מהם כל כך מוצלח שהוא כאילו קדוש בעיניי. אז יש לי מלא קולפנים, והקולפן הזה היחיד שאני משתמש בו.
צלם ותעלה.
אני.
אני מעוניינת לדעת מה זה הקולפן הזה, שמוריד גבשושיות של סלרי.
כמו עת כזה.
הוא גם מצליח להתמודד עם ארטישוק ירושלמי? אה, כמו עת.
הוא כמו עת. אין עליו. הוא מדהים, והוא גם דו-כיווני, אז אפשר לרוץ איתו ככה.
אבל אתה מצליח להתמודד עם ארטישוק ירושלמי גם איתו?
הכל.
יפה. בהחלט תעלה תמונה לאינסטגרם. אשטג לא ממומן. איך אתה קונה את הסלרי שלך?
אז תראי, אם מדובר בשורש, אז באמת גודל בינוני, לאו דווקא הכי גדול, לא הכי קטן, שכן יהיה תמורה של, את יודעת, הקליפה שכן מורידים ביחס לגודל של הסלרי עצמו.
שישאר משהו מבפנים.
שישאר משהו. עכשיו, הוא תמיד מגיע עם שאריות לפחות של עלים, אם אתם נגיד בסופר ולא אצל הירקן, אז רואים את העלים, אז כמו בכל פרק שאנחנו מדברים על ירקות, תראו תעלים, תבינו את הטריות של הדבר הזה.
נכון.
חפשו אותו מוצק, חפשו אותו יחסית, בלי כתמים, בלי נגעים, בלי חורים.
אבל אני חייבת להגיד משהו על זה שאתה בוחר סלרי בינוני בגודלו. אני הרי לא מחליטה באיזה גודל הסלרי שלי יהיה, כי הוא מגיע לי מהחקלאי. מה שמגיע, מה שיוצא אני מרוצה.
כן.
אבל אני גיליתי שגם הסלרי המאוד מאוד גדול, הוא לא משנה את הסיביות שלו, הוא לא יותר סיבי. זה לא כמו קולרבי שבאיזשהו שלב נהיה נורא נורא גדול ונורא סיבי וקשה איתו. סלרי גדול הוא אותו טעם בדיוק כמו סלרי קטן.
נכון, אבל זה לא מבחינת הטעם. מה שקורה שאם לא קונים אורגני כמו אצל זיו, או אצל המגדלים האורגנים, אז זה, יש המון מזיקים לסלרי שמצריכים ריסוס. לא קטן. ואז ככל שהסלרי יותר גדול, זה שורש ששתה יותר נוזלים ויותר ריסוס.
כי הוא פשוט יותר זמן בקרקע.
כן.
ולכן, אורגני.
אורגני.
אוקיי. אז קנית, אה?
אז קניתי, אבל יש גם את השורש האמריקאי. והשבוע, מישהי שאלה אותי באינסטגרם, מה עם הסלרי, מה עם הסלרי, איך מאחסנים, העליתי את הסרטון הזה של הבצל הירוק, שמקפיאים אותו, ואז אמרה, יש פתרון לסלרי, כי נמאס לי לקנות חבילה שלמה של סלרי, בשביל גבעול אחד, שנצחה לסלט. והדרך הכי טובה באמת לאחסן את הסלרי, היא בקוס מים, כמו שהייתם מאחסנים אספרגוס, והוא יחזיק לכם שבועות במקרר.
פשוט לשים אותו בקוס מים, ולשים אותו על דופן המקרר באיפה שבקבוקי השתייה, והוא מחזיק מעמד.
לנצח. לא לנצח, אבל המון זמן, כן. אהבת?
אני מאוד אוהבת, אני אבל רוצה לדעת, האם צריך להוריד לו תעלים מלמעלה, כי זה סיפור די גדול, כאילו להחזיק על דלת המקרר. אז להוריד לו תעלים מלמעלה?
לא חייבים, אם יש לך מקום, לא חייבים להוריד תעלים מלמעלה, אבל פשוט תתחילו מלמעלה. כשאתם עושים את הסלט שלכם, וכל פעם תתקרבו יותר ויותר לבסיס שלו.
אוקיי.
ואז גם מתפנה לכם מקום במקרר.
ואת השורש עצמו פשוט מאחסנים במגירת הירקות, בסקית כלשהי, רב פעמית, בבקשה, אם אפשר. אני רוצה לספר לך איך מכינים גבעול סלרי לאכילה. יש הרבה אנשים שאוהבים לנשנש סלרי, בזמן שהם רעבים בעבודה וזה, וככה להכין משהו שהם יוכלו לנגוס ושיהיה זמין. עכשיו, מה הבעיה עם סלרי? אם אתה לא קוצץ אותו לסלט, יש בו סיבים.
נכון.
סיבים ארוכים ומאוד מאוד מעצבנים.
כן.
אז...
להודד את הפתרונות? כן?
אז זהו, אני אתמול חפרתי לי באינטרנט, חיפשתי באינטרנט שיטה איך אפשר להיפטר מהשערות האלה. מעולם לא עשיתי את זה בבית מהסיבה הפשוטה שאני לא מנשנשת סלרי. אני מהאנשים של השורש. אני מאוד מאוד אוהבת שורש סלרי.
אירופאית.
ברור. היא באה מאירופה.
היא באה מלודג', כן.
בקיצור, מצאתי איזה סרטון של אושיית בריאות שמסבירה איך לנקות את הגבעולים של הסלרי. תקשיב, זה מרתק.
נו.
כך, נכון, הסלרי הרי נראה כמו חצי גליל. נכון, יש לו צד קעור וצד קמור.
גבעול עצמו.
הגבעול עצמו.
כן.
אז קודם כל היא אומרת לקחת קולפן ולנקות בצד הקמור. כן. לעשות כמה... וזה כבר מוריד חלק מהסיבים.
זה אני עושה.
יפה.
כן.
אבל אז מגיע החלק היותר מגניב. נו. אתה הופך את גבעול הסלרי, כך כשהצד הקעור כלפי מעלה, כמו סירה.
כן.
לוקח סכין.
כן.
וחותך, אבל לא עד הסוף.
אוקיי.
לרוחב הסלרי, כמו לא לאורכו, לא, לא בחלק הארוך, אלא לרוחבו.
כן.
כמעט עד הסוף, ואז כשאתה מקפל...
במרכז שלו יחסית?
כן, במרכז.
אוקיי.
ואז אתה פשוט כאילו מרים את הסלרי מנקודת החיתוך, והסיבים שנמצאים כולם בחלק החיצוני, פשוט יוצאים החוצה.
הם כאילו נשארים מחוברים.
הם נשארים מחוברים. אתה בעצם...
מוציא את הבשר מתוך...
בדיוק, אתה מוציא את הבשר ומשאיר את הסיבים מחוברים.
מעניין.
מאוד נחמד.
אוקיי.
ואז מה שהיא גם אומרת, זה לקחת את כל הגבעולי סלרי, לשים אותם בקופסה עם מים, ולשים במקרר, ואז יש לך לכמה ימים טובים סלרי נקי וטוב ובלי סיבים, שאתה יכול לנשנש מתי שבא לך.
תענוג.
יש לי שאלה. ניסית להקפיא סלרי?
לא. האמת שלא. אין לי תמיד סלרי בבית, אבל יש לי בדרך כלל, אני משתדל לסלט של הערב כדי שיהיה מגוון, ואז זה באמת סלרי אמריקאי, וכאילו גבעול ליום אמנם, או שניים ליום, אבל זה מחזיק שבוע, בכיף, שמים אותו בכוס מים, הוא פשוט ממשיך לחיות, אז אף פעם לא הגעתי למצב שהייתי באמת צריך להקפיא אותו.
כן, כן, אני פשוט מופתעת ש...
שמצאת משהו שאני לא מקפיא.
מצאתי משהו שאתה לא מקפיא, כן.
כן.
מה אתה אוהב להכין מסלרי?
אז תראי, באמת, התוספת של סלרי לסלט נותן טעם שאף ירק אחר לא נותן. לסלרי באמת יש טעם מובהק, הוא לא מעודן, הוא לא נחבא אל הכלים, תגידי, תשימי גזר, תשימי חסה, יש להם טעמים משלהם, אבל הם לא כל כך משתלטים על כל טעם הסלט כמו הסלרי. אז כמובן, שמים אותו במידה, אבל אני באמת נורא אוהב להוסיף אותו לסלטים. הסלט שדיברנו עליו עם זיו, סלט הסלרי, חמוציות, בוטנים, שאח שלי, נתקלתי אצל אחי ארז הגדול, לראשונה הוא הכין אותו וזה היה מדהים, כי הוא השתמש בבוטנים ממש 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 קטנים, והוא חתך את, בעצם הבוטנים הפיצים והסלרי שהוא חתך לקוביות מאוד מאוד קטנות והוחמניות, הכל היה באותו גודל, וזה היה פשוט מושלם, וזה סלט מושלם, פשוט סלט מושלם, הוא נהיה סלט חתונות כזה, מגישים אותו בכל מקום, אבל...
כן, למה הוא נהיה סלט חתונות? כי אפשר להכין אותו הרבה זמן מראש, כי הסלרי ממשיך להיות יציב, זה לא כמו הגווניה שצריך לחתוך סמוך לאירוע.
כן.
מה שנקרא סלט טוב תפעולית.
תכלס, מאוד נוח, בטח לאירועים גדולים. צ'יפ סלרי שעושים מהשורש, זה נורא נורא טעים. טאפו צ'יפס, בוא נקרא לזה ככה.
איך אתה עושה את זה?
אז באמת, או במנדולינה או עם סכין שחותכים אותו דק, 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 ואז עדיף לתגן אותו בשמן, כי בתנור הוא יותר מתייבש מאשר מתגן, הוא הופך לצ'יפס. אני מכיר גם טכניקות שעושים באמת בטונטים כאלה, צ'יפסים, מקלות, וצולים את זה בתנור, ואז נהיה באמת, אבל זה מתרכך, זה לא...
כן, זה לא באמת נהיה צ'יפס,
זה לא באמת נהיה צ'יפס.
כמו תפוח אדמה אפוי זה נהיה כזה, לא כמו צ'יפס.
לא. אבל בוא נדבר שנייה על זה, שגם במטבח הקריאולי, וגם במטבח הצרפתי, שני מטבחים שהם מאוד 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 חזקים, כל אחד בעולמו, הסלרי הוא נמצא בשילוש הקדוש.
כן.
במטבח הקריאולי זה סלרי בצל ופלפלים, במטבח הצרפתי, המירפואה, סלרי בצל וגזר, וזה אחד מהשלושה, אין מירפואה בלי סלרי.
אי אפשר להתחיל בכלל לבשל קדרה, בלי השילוש הקדוש של הבצל, סלרי, גזר.
וזה די מדהים. כי...
זה באמת משנה את הטעם לגמרי, לכל אחד מהם יש תפקיד בטעם, מעולם לא ניסיתי לוותר על אחד מהם, כאילו למה לנסות בכלל, וזה באמת מרתק, שבצד השני של העולם, יש שילוש קדוש מאוד מאוד דומה, בעצם רק את הגזר מחליף הפלפל, שנותן צבע ונותן את אותם ערכים תזונתיים גם מאוד קרובים לגזר, זה מעניין, גם מעניין.
כן, אבל פלפל מגיע משם, מהאזור ההוא, אולי בגלל זה. כי הגזר מגיע מאירופה, הפלפל מגיע מאמריקה.
זה באמת מעניין לחשוב אם יש קשר היסטורי בין המירופואה לשילוש הקדוש של הקריאולים. כלומר, האם אחד מהם נדד, האם צרפת נדדה לכיוון לואיזיאנה, ואז הם בעצם החליפו את הגזר במשהו שיש להם שם שזה הפלפלים, או שזה התפלפלים. או שזו שיטה דומה, טכניקה דומה, שהתפתחה במקביל בשני מקומות שונים בעולם. מעניין.
אני לא יודע.
בוא נבדוק.
יש שורשים צרפתיים במטבח הקריאולי הרי.
נכון.
אז יכול להיות מעניין.
בוא נבדוק את זה.
צריך לבדוק את זה. מה איתך? מה את אוהבת להכין מסלרי?
אז אני כאמור מאוד מאוד אוהבת את השורש. יהיה לי גבעולים הרבה פעמים בבית, בגלל שהם יגיעו לי עם הירקות האורגניים, ואז אני אכניס אותם לתבשילים. אבל את מה שתקרא את הסלרי, שורש, אני קונה מרצוני החופשי לחלוטין. מאוד מאוד שמחה שהוא מגיע. בבסיסו של כל תבשיל צרפתי, אבל גם בבסיסו של בולונז או של צ'ילי קון קרנה, שזה מאכלים שאנחנו יחסית אוכלים הרבה בבית, כי קל להכין אותם, קל לחמם אותם וכו'. גרטן סלרי, שהתחלתי לעשות לפני שנתיים ו...
וואי, שכחתי לגמרי מהדבר הזה.
המשפחה שלי משוגעת לזה, כי נורא נהנים, זה גרטן, זה מפנק, זה מנחם, זה טוב, וזה בלי הקלוריות ובלי הפחממה שבעצם שיש בתפוח אדמה. דיברנו על זה, זה אפשרי גם עם קולרבי. הסלרי הוא עוד יותר מושלם. עשיתי לי לפני כמה שנים, וחשבתי שגיליתי את אמריקה, סוג של, קראתי לזה מעורב, מעורב ירקות שורש, אבל הרוב היה שם סלרי, שזה בעצם...
רגע, רגע, מעורב ירושלמי כזה?
כן, כמו מעורב ירושלמי.
אוקיי.
אבל שמלא מלא מלא ירקות שורש.
כן.
תחשוב על גזר, סלרי, קולרבי, כזה שפשוט חתכתי את הכל למין גפרורים כאלה, קצת כמו במעורב שהכל חתוך, ופשוט מקפיצה את זה עם תבלינים של מעורב ירושלמי. הרי מה זה מעורב ירושלמי בסופו של דבר? זה בעיקר תבלינים.
נכון.
עם כל מיני בשרים.
כן.
אבל אם אתה מצליח לשמור על הטקסטורה, כלומר, לתגן את הירקות ועדיין שהם ישמרו על איזושהי נגיסות, ואתה מטבל אותם בתבלינים של מעורב ירושלמי, ומכניס את זה לפיטה, עם סלט, עם תחינה וחומוס וחריף, נהיה לך מנה של מעורב ירושלמי, רק טבעונית.
ומה מה, מה זאת אומרת? חשבת שימצאת את אמריקה?
כי אז גיליתי שיש אצל כל מיני שפים גדולים, ואני לא יודעת מי קדם למי, באמת שלא, אבל גם אצל יותם אוטולנגי, יש את השווארמה סלרי.
באמת? כן. אוקיי.
וגם רנה רדזפי, רנה רדזפי הרי באפריל 2018 זה היה, פרסם את השיפוד סלרי. ממש פרסם תמונה בטוויטר של סלרי על שיפוד, ראשי סלרי עצומים בגודלם כאלה, כמו שגדלים באדמה הקרה של דנמרק, שהוא טיבל אותם בתבליני שוארמה, ופשוט גילח אותם לתוך צלחות. הם הסתובבו על שיפוד שוארמה, וזה פשוט גילח את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני חשבתי על מעורב, הם חשבו על שוארמה, כאילו, אבל...
Great minds, אפרת, great minds.
בעיקרון זה אותו דבר. אגב, אם מישהו רוצה להכין שווארמה סלרי, יש מתכון אגדה של שווארמה סלרי של רינת צדוק, שהתפרסם לפני איזה שנה או משהו כזה, עם טכניקה מאוד נחמדת, שכמובן אתם לא צריכים בשבילה את השיפוד שווארמה המקצועי שיהיה בבית, אלא ליד, מה שנקרא.
אוקיי.
יש לשים סלרי פשוט במדורה, כמו ששמים תפוחי אדמה.
מה, בעטוף בנייר כסף?
כן, כאילו.
אני לא מכיר.
אפשר כאילו למרוח אותו בשמן ולשים עליו טיפה מלח, לעשות אותו עם מלח, אפשר גם עם תבלינים, אבל ממש לא חייבים. פשוט לעטוף אותו בנייר כסף ולזרוק אותו לגחלים של מדורה, כמו תפוח אדמה, זה יוצא מושלם. אין סיבה שזה לא יוצא מושלם.
הוא מקבל טעמי אישון כזה ו...
כן, סלרי מדורה, מה שנקרא.
סלרי מדורה, אוקיי.
ואני חייבת אבל לספר על עוד מנה, שלא אני הכנתי, אבל אכלתי. כששפטתי במשחקי השף, שפטתי בפרק של ה-Nose to Tail של הירקות בעצם.
אני זוכר שמושיק עשה סלק.
מושיק עשה סלק ולקח בנוקאוט.
את השאר אני לא זוכר.
אז אסף גרנית עשה את ה-Nose to Tail של בצל, השתמש גם בבשר בתוך הדבר הזה.
כן.
והקבוצה של יוסי שיטרית עשתה מנה של שורש סלרי, צלוי כזה, עם קרם סלרי ועלי סלרי מטוגנים. וזו הייתה מנה מאוד 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 עדינה בטעם שלה. וכששפטתי אותה, אז כאילו התבאסתי שגם לא השתמשו בזרעי סלרי, והתבאסתי שלא השתמשו בגבעולים, אלא רק בעלים, כי חיפשתי את הגבעול בתוך המנה. רק שצפיתי בפרק, אחר כך בבית, הבנתי שמי שהכין את המנה הזאת, הקבוצה שעמדה מאחורי המנה הזאת, הייתה בעצם איש אחד, יונתן שרבית, באותה תקופה כאילו...
הוא נשאר בודד.
הוא נשאר בודד.
אחרון במערכה.
והגיש ל-15 תואמים מנה בשעה, עם כל כך הרבה אלמנטים, ואני בטוחה שאם היה לו יותר זמן, הוא היה מכין גם משהו מהגבעולים. אבל כשאתה שופט את זה, אתה לא יכול לדעת את הדברים האלה, אבל זה הייתה מנה מהממת. כאילו, שורש סלרי סלוי בתוך קרם סלרי. והעלים שלהם מתוגנים למעלה נתנו מין מליחות כיפית כזאת.
אז זהו, אמרת מליחות, באמת, יש את העניין הזה. בוא נדבר שנייה על אבקת מרק.
בוא נדבר על אבקת מרק.
אבקת מרק היא מין טבו כזה בעולם השפים. עכשיו, זה כבר לא ככה, אוקיי? לא שאני אומר לאנשים רוצו ותקנו אבקת מרק, אבל אבקת מרק שהיו משתמשים בה עצלנים לפני, בשנות ה-80, כדי להוסיף את אותו טעם בעצם לכל האוכל,
לגמרי.
והכל הרגיש אותו דבר. היום יש אבקות מרק הרבה יותר איכותיות, הרבה יותר טובות, שמשתמשות רק בחומרים טבעיים ובלי כל מיני תוספים.
לגמרי.
אבל אפשר לעשות אבקת מרק בבית, ואחד המאפיינים הכי חזקים של אבקת מרק...
מה שנותן את הטעם בעצם לאבקת מרק.
מה שנותן את הטעם. זה זרעים של סלרי.
נכון. וזה, לא וזה הרבה, מרגש.
לא הרבה אנשים יודעים.
לא הרבה אנשים יודעים, אני חושבת שהם ייקחו זרע סלרי, שזה משהו שקיים בחנויות התבלינים, ואם אחו אותו, שימו ללשון, יגידו,
אבקת מרק.
זה כאילו 70% הדרך לאבקת מרק, לא?
כן, השאר ה-30% זה בערך גזר ואבקת בצל מיובש.
יש לך את המתכון של אבקת המרק שלך?
את רוצה?
כי יש כל מיני גרסאות ברשת, אבל אני הכי סומכת על הגרסה שלך, לוקסי.
אני אשמח לתת לך את המתכון שלי, כי באמת רשמתי לי אותו לקראת הפרק הזה.
אולי תפרסם אותו גם באינסטגרום.
יאללה, בשבילך. תראי, המתכון הזה, הקסם שלו, זה שאחד, זה תבלינים יבשים, אז הוא לא מתקלקל, אפשר להכין כמויות עצומות, אפשר להגדיל את זה שוב ושוב ושוב, וגם הטעם שלו הרבה יותר חזק ומרוכז, מאשר אבקת מרק הרגילה. אז בוא נגיד, אני מדבר על צנצנת כזאת של חרדל, שיש לכל אחד נשאר תמיד בבית, צנצנת של חרדל, כן. כזאת של 400 מיליליטר בערך, אז 4 כפות של אבקת בצל, אבקת בצל זה נגיד בצל מיובש שתחנתם, או אם הצלחתם למצוא אבקת בצל, לא תמיד יש את זה בחנויות נכון. התבלינים, ועל 4 כפות אבקת בצל שמים 4 כפיות של זרעי סלרי תכונים, כפית של אבקת שום, שאני תמיד אוהב להוסיף.
אבקת שום בתוך אבקת מרק אתה שם?
כן.
אשכרה.
מאוד אוהב. כפית של קורקום, זה נותן את הצבע, אני שם 0.5 כפית של פפריקה מתוקה, זה גם נותן קצת צבע וקצת טעם, ואז מגיע העשבים במרק, יש לנו שמיר ופטרוזיליה בדרך כלל.
נכון.
אז אני שם 2 כפות של, אחת של שמיר ואחת של פטרוזיליה מיובשות. מאוד מאוד תורמות לזה. ויש את עניין הגזר. הגזר הוא כאילו אלמנט מאוד חשוב, אבל אי אפשר למצוא אבקת גזר.
נכון.
זה לא משהו. אז אפשר להכין בבית, זה לא כזה מסובך. פורסים את הגזר לפרוסות דקות, מייבשים את זה בתנור על 50 מעלות 24 שעות, או עד שהוא נהיה יבש, קריספי כזה, ואז פשוט טוחנים את זה. עוד טיפ ממש טוב לצימבוז, את אוהבי את זה, אבל כשעושים מיץ גזר,
כן.
נשאר לנו כל הפלפ.
נכון.
אז את זה הכי קל לייבש, כי זה כבר נטול נוזלים.
אוקיי.
אז זה גם נותן את אותו אפקט במרק, מייבשים את זה בתנור, זה הרבה פחות זמן.
אוקיי.
מרסקים את זה יחד עם כל שאר התבלינים במעבד מזון חזק, ואז מקבלים בעצם את אבקת מרק שלנו, וכל מה שנשאר להוסיף לזה, זה איזשהו מסמיך. ופה משתמשים ממש בכמות קטנה, נגיד על כל הצנצנת הזאת, הייתי שם כפית וחצי נגיד, של או קורנפלור או קמח תפוחי אדמה, לא קמח רגיל, כי אז יש גלוטן, ולא תמיד כולם בסבבה עם זה, וזהו, ומערבבים את זה, זה גם עוזר לספוח, זה גם עוזר לספוח את הנוזלים, אז האבקה לא מתגבשת, כי בצל יש לו נטייה לספוח נוזלים מהאוויר, והכל שם מתגבש, אז היא גם מסמיכה את המרק, והיא גם שומרת על האבקה באמת אבקתית.
כן.
ואת הדבר הזה שמים בצנצנת תומה, שומרים או במזווה, או אפשר גם במקפיא, אני אוהב לשמור דברים במקפיא.
כי אלוהים יודע, איך יש לך כל כך הרבה מקום במקפיא, אני לא מצליחה להבין את זה.
כל פעם שאת באה, אני אומר לעצמי, אני צריך לעשות לסיבוב במקפיא היום, ואז אני שוכח. אבל זהו, הכי קל בעולם, זה פשוט, 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 כמו שאומרים.
אז אני חייבת להגיד לך שזה באמת מאוד 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 פשוט. אם כבר הצפנו את נושא אבקת המרק, אתה מכיר היטב את מגירת התבלינים בביתי, ואתה יודע שיש שם קופסה קטנה של אבקת מרק.
כן, אני לא זוכר.
לא שמת לב אף פעם?
לא.
אני בערך זורקת אותה 3/4 מלאה, אחת לשנה, שנתיים, כאילו כשהיא פג תוקפה בעצם. אני שומעת אותה כי יש כמה מתכונים של סבתא שלי, שלא יעזור כלום. הם צריכים אבקת מרק. כאילו, אני שמה במסורה, אני אשים כפית שטוחה, חצי כפית, אבל אם אני לא אשים את זה, אין שום סיכוי שאני אגיע לטעם של הילדות של סבתא שלי.
נאלץ להסכים איתך לגמרי, אני הרי סטאקר של טעמי ילדות, עם כל מה שהיה עושים שם שהוא כאילו פסול היום קולינרית, אבל אין מה לעשות, קשה לחכות טעמים כאלה.
אז יש באמת מתכונים שלה שהחלפתי את אבקת המרק, נגיד בסויה, כי הסויה נותנת את האומאמי שאבקת המרק יודעת לתת. עוד לא הכנתי אבקת מרק לבד. אני חושבת שבעקבות התוכנית אני אנסה להכין אבקת מרק הזאת, או ש...
חלום שלי.
או שתכין לי. גם רוצה. גם אופציה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, שאחת הסיבות שאני כמעט ולא משתמשת באבקת מרק הזאת, זה שאני גיליתי שעלי הסלרי, של הסלרי ראש, ממש לא צריך לקנות את... להפך, הם הרבה יותר מרוכזים בטעמם, מאשר עלי הסלרי של הגבעולים, בכל תבשיל. אין כמעט תבשיל שאני לא זורקת פנימה עלי סלרי, וזה נותן לי ממש טעם של מליחות, ומאוד מזכיר את מה שאבקת מרק תדע לעשות, העלים בלבד.
אוקיי.
כן.
וגם אם אתם לא משתמשים בהם, אפשר להקפיא אותם, כאילו, ולהשתמש כשצריך.
את זה כן אפשר להקפיא?
את יודעת, יש לי את השקית ירקות, שאריות ירקות, שמקפיאים כל פעם שאוספים, ואז עושים ציר פעם ב, אז אותו דבר.
אוקיי.
אוקיי.
לוקסי זה בערך מה שאנחנו יודעים להכין מסלרי, או מה שאנחנו מכינים מסלרי. בוא לקראת סיום, נתקשר לשף שמאוד מאוד אוהב סלרי.
בואי, למי?
אנחנו מתקשרים לענר בן רפאל, שף מסעדת אלתר, שכל כך אוהב ירקות ועושה מהם דברים נפלאים.
אם היית שואלת אותי איזה ירק הוא הכי אוהב, הייתי אומר לך, הוא אוהב דלעת, לא, הוא אוהב קולורבי, לא, הוא אוהב סלרי, הוא פשוט אוהב ירקות.
הוא פשוט אוהב ירקות.
הוא פשוט אוהב ירקות.
אני אכלתי אתו אתמול מנה של... ברוקולי.
אתמול, כן.
הייתי ברמת שרון.
אוקיי.
אם אתה ברמת שרון, צריך לאלתר, מה תעשה?
אין ברירה.
אחרת תיסע במיוחד לרמת שרון?
אוקיי. אז מה אכלת? מנה של ברוקולי?
גזעי ברוקולי. מהגזעים, לא מהתפרחות, מהגזעים.
כן.
הוא צלה אותם.
כן.
משהו מטורף לרקות מושלמת, ואז הוא שם את זה על קרם שקדים. וואו.
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 טוב.
שלום.
ענר?
ענר?
אנחנו מרחלים, אנחנו מרחלים פה עליך, אני בדיוק מספרת שאכלתי אצלך אתמול מנה של גזעי ברוקולי בעוטף שקדים. וואו.
מהברוקולי הראשון של העונה.
או, ברוקולי בחור, היורה של הברוקולי.
בחור, אהבתי.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
אנחנו מעולה, יושבים לנו פה באולפן מלרלרים על סלרי.
יפה.
אבל קודם כל רצינו לברך אותך על הזכייה בטקס פרסי המטבח הישראלי.
המסעדה החדשה הטובה ביותר, מזל טוב.
נכון, תודה רבה רבה.
התרגשת?
כן, אני אבוא להתארח כל שבוע אם אתם תמשיכו ככה.
אנחנו מפרגנים.
מאוד כיף אצלנו.
כן.
אנחנו בעצם מחממים את האווירה כדי להוציא ממך מתכונים. זה בעצם המטרה. תקשיב, המסעדה שלכם ממוקמת לה בתוך עיר, נכון? רמת השרון זה עיר, לא?
רמת שרון זה עיר לגמרי, וסוקולוב זה רחוב ראשי רציני.
יושבת על רחוב ראשי, וברוב חוצפתה יש לכם שדה.
זה נכון, מודה באשמה.
השדה הוא מאחורי המסעדה?
ממש ככה, כן.
על רחוב ראשי.
ממש חלק הכניסה היא מהרחוב הראשי, וכשאתה מגיע זה נראה כאילו אין כלום, ולאט לאט אתה מתחיל ללכת בדרכים הכלכלות, ולהגיע גם למסעדה, גם לדק שיש לנו בחוץ שצופה על הגינה, וגם לגינה שלנו.
איזה כיף.
כן, של כמעט דונם, 950 מטר.
גינה מדהימה. אורגנית.
בסדר, אורגני.
מה קורה בגינה הזאת?
אני אומר, הגינה הזאת היא ממש מיקרו-קוסמוס של העונה. שי, זה החקלאי שלי כמובן, כי אני רק אמון על הקטיף, על התוכנית קצת של מה שותלים וזה, אבל הוא באמת מי שמטפל בגינה וגורם לה לראות כל כך יפה ולהיות בסוף גם טעימה. והוא אורגני קיצוני, מה שנקרא, הריסוס הכי מטורף שלו זה שמן עץ התה. אתם בטח מכירים את הסיפור שבאורגני אתה יכול לרסס חומרים, פשוט המינונים שלך הם שונים. לא את כל החומרים כמובן, אבל חלק ניכר מהחומרים שנמצאים בקונבנציונלי, נמצאים גם באורגני, פשוט במינון שלפעמים גם 1/100. אז אצלנו גם את זן, אז זה באמת רק שמנים כאלה ואחרים,
את התה.
זה אחד מהם, וזהו, שמים דשן בחילופי עונות, שגם הוא אורגני כמובן.
מקבלים מסאז', אתה מבין? כאילו, יושבים להם הירקות שם, ואוי, הגיע שמן.
ויש לנו פה 9,200 שתילים, פלוס מינוס,
וואו, אנחנו בתוכנית מאוד אורגנית היום, כך יצא, בזכותו של הסלרי, מה עם סלרי? אתם מגדלים סלרי?
אני מגדל כמה סלריים אני מגדל.
סופר
לנו. אני מגדל גם שורש סלרי.
כן.
גם סלרי, מה שהם מכנים אמריקאי. ואני מגדל עוד בן דוד שלהם שנקרא לאושטיאן. שהוא אהוב עליי מכולם, כמובן.
מה, אתה רומני?
חצי, מודה באשמה.
בוא נסביר שבאמת לאושטיאן זה אחד מבני המשפחה שהזכרנו קודם, הפטרוזיליה, הכוסברה, כל אלה, שמה מאפיין אותו, ענר, שהוא מאוד אופייני למטבח הרומני.
עושים איתו צ'ורבה בעיקרון, אבל מה שמאפיין אותו שזה ממש כאילו סלרי, שהדביקו עליו טיפה הל, טיפה קינמון, טיפה כמון, זה ממש הולך למקומות האלה, המטובלים, והוא מאוד מאוד מעניין, ויש לו וחד טעם, הוא חזק, ושם אותו בפה, הוא זה, ואנחנו משתמשים בו גם, דורים אותו כזה בתוך סלטים בקטנה כזה, ויש לך פתאום ביסט כזה שמזיז לך את המחשבה למה מה בדיוק אכלתי פה, אנחנו גם עושים ממנו שמן ומטבלים.
אתמול במנת סלק שאכלתי אצלך, היה משהו שלא זיהיתי, יכול להיות שזה זה?
לא, היה שם, את אכלת כזה רוטב של חריף במכתש ואלי, ואכלת שום קריספי, שהוא גם נותן טעמים מוזרים כאלה.
חשבתי שעליתי על משהו.
עמוקים.
טוב, אז בוא נדבר על סלרי, כמה אתה אוהב סלרי?
קודם כל אני מאוד אוהב סלרי, בגלל האיחוד שלו, אני מאלה, אני אוהב את כל הקוסברה, טארגון, תמיד אוהב טעמים כאלה שהם קצת יותר בועטים, וסלרי הוא כזה. גם יש לו חשיבות בכל עולם המרקים והצירים והדברים האלה. אבל גם אני לפעמים נותן לו כבוד בעצמו. כותף, היה לי מנה רק של סלרי,
יש לי בעצם שתי חלקות. אחת מהן היא יותר בשמש, בגלל שהקיץ התארך לנו, אז היא ממש חטפה כזה שמש חזקה. אז זה על התא מאוד מאוד חזק ומרוכז. סלרי, אם אתה סוחט אותו, או עושה ממנו ציר כזה עמוס, רק של סלרי, הוא גם נורא חמוץ, והוא גם הלוח. אז מזה עשיתי ציר, והיה לי סלרי אחר, שהוא היה גדול כזה ויפה, וממש הורדתי וקילפתי אותו אחד אחד, ובשלתי אותו המון זמן בעידוי, ועשינו מנה של סלרי בתוך סלרי כזה.
מה זה הסלרי מעודה בתוך ציר סלרי?
כן.
סלרי מעודה בציר סלרי.
נכון. המוצא, מלוכה, ולא היה בה לא מלח ולא לימון. זה קטע.
קטע. אוקיי.
ועל האושטיאן שאני משתמש הרבה, שורך סלרי תמיד מקבל אצלי במה ואני עושה איתו מנות. אצלי מנה שאני עושה בדרך כלל כל חורף של קרם שורך סלרי עם ביצה אלומה. ויש שורך סלרי שלם כזה מבושל שעות רח 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 שאני עושה עם סלסה של חריף וירוקים, שבירוקים כמובן יש גם את הסלרי הירוק.
אז רגע, 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 יש לי פה כל מיני דברים לשאול. אני רוצה את הקרם שורש סלרי, כי זה לא פשוט להכין קרם שורש סלרי.
האמת זה, מה זה פשוט להכין קרם שורש סלרי?
זה לא פשוט שהוא יצא בטקסטורה כיפית, לפעמים הוא כאילו יוצא דליל מדי.
אז מה שצריך לעשות זה שמעבירים אותו לטחינה, להעביר אותו כמעט בלי נוזלים, ואז להוסיף אחר כך. כאילו אם אתה שם אותו עם הנוזלים בפנים, אתה לא יכול לתקן ברגע שתחנת אותו.
ואיך אתה מבשל אותו? במים? בחלב?
אני מבשל אותו בחלב, אני גם בדרך כלל, אני יודע של איזה 8 ליטר, גם שם איזה 200 גרם חמאה כזה, שהשומן צף למעלה והוא עוזר לשמור על הצבע הלבן, אני גם אגיד עוד משהו שאני מקלף אותו טוב טוב כמובן, ואני פורס אותו הכי דק שאני יכול, שמה שזה עושה זה מקצר מאוד את הבישול, ואז הוא נשאר לבן.
אוקיי.
Okay. אם אתה שימי אותו שלם או צ'אנקים גדולים, הוא יצטרך הרבה זמן בישול, הוא יהיה עקשן מה שנקרא בסיר, ואז הוא יחליף את הצבע למין חום כזה, קצת אחור.
אוקיי, ואז אתה מבשל אותו בחלב ובחמאה. אתה שם מלח בתוך החלב והחמאה?
תמיד, שישתה כבר.
שישתה
את המלח כבר משם.
הרוויה.
אוקיי, ואז אתה טוחן אותו ומוסיף מעט מנוזלי הבישול, רק אם צריך, אתה אומר?
נכון, לפעמים המרקם הוא טוב ככה.
אתה מבין? מצד אחד אומר שזה קל להכין קרם סלרי, מצד שני, הנה, הוצאנו פה שני טיפים, גם החיתוך הדק וגם החמאה בתוך הנוזל.
כן, אבל זה יותר בתשומת לב, בדקויות, בכאלה, זה לא באיזה מאמץ, עכשיו שמישהו צריך להשקיע עוד שעתיים עבודה בשביל שיהיה לו טוב.
ברור, אבל הדקויות האלה זה מה שעושה את האוכל טעים.
חד משמעי, זה כל האוכל, ההבדל בין אוכל טוב לאוכל מעולה זה כוונה.
ועוד דבר אחרון, אמרת שאתה מעדה סלרי וכזה שלם, אז גם את זה אני מעוניין לדעת איך אתה מכין.
נכון, עידוי זה בכלל שיטה שאני מאוד מאוד אוהב, כי בעצם מה שאתה עושה, אתה שומר את כל הטעמים בתוך הירק או הדג או זה ומה שאתה לא זה. אם ברגע שאתה מבשל במים, אם המים האלה נשארים בחוץ או כל נוזל, אז גם יוצא טעם אל הנוזל ואתה בעצם מאבד. אז אני אוהב מאוד לשים בעידוי כמעט הכל. אני פשוט שם אותו על סיר עידוי, כמו סיר קוסקוס כזה או משהו בסגנון, ואני מעדה אותו. זה גם התהליך הוא יותר קצר, כי העדים הם חמים יותר מהמים. תלוי בגודל, אני נגיד שורש סלרי עוד לא התחלתי להכניס למסעדה, אני מקווה שעוד 10 ימים הם כבר יהיו מספיק טעימים. כל מה שמתחת לאדמה אוהב את השבועיים קור גשם הראשונים האלה בשביל לפתח סוכרים, מתיקות, טעמים. אז אני פשוט מקלף אותו ממש ממש יפה, לא עם סכין גס כזה, עם פולפן לאט לאט, שומר כזה על הצורה ועל החלק העליון שלו, ודוקר אותו עם סכין, תורנה. ברגע שהוא רך, אז הסכין פשוט נשלף את החוצה בקלות, ואחר כך אני מניח אותו ככה על צלחת, ומוסיף לו, אפשר להוסיף הכל בערך, אבל אני דווקא אוהב את הסלרי הזה, להוסיף עם דברים ירוקים, חריפים, חמוסים, כזה, סלצה, קצוצה.
לתת לו בקונטרה.
נכון, ושמן זית כזה. ומיץ לימון כזה, לכיוונים האלה.
נחמד.
נשמע לי מהמם.
כן.
אתה יודע למה, כי זה כאילו לוקח אותך לכיוון קצת מרענן של סלט, אבל לא עם גבעולי סלרי עכשיו שעושים לך קקקק ומקררים אותך בחורף.
נכון.
נותן לך את החורפיות עם טיפה רעננות בקצה.
כן.
כן. יפה. ענר בן רפאל, אנחנו מודים לך מעומק הלב שפתחת לנו צוהר לעולם הסלרי שלך.
אמר תודה.
אני מודה לכם.
תודה רבה. לוקסי, אתה חייב ללכת לאכול באלתר אם עוד לא היית.
אני באמת חייב.
אולי אני אקח אותך למולד שלך.
אולי?
אולי תסכים לחגוג איתי.
אולי.
אוקיי.
נחשוב על זה. תודה. אני המון תודה.
תודה.
ביי.
ביי. טוב, לוקסנבורג, אולי באמת מתי שתתן לי לחגוג לך יום הולדת.
שנה הבאה.
אבל יצאנו עם המון המון מתכונים והמון טכניקות לירק די פשוט, שאנשים לא מספיק מעריכים, ואולי אחרי התוכנית הזאת קצת יותר.
כל אוהבי הסלרי, מחורי הסלרי, מחבבי הסלרי התפקדו, תכתבו לנו, תיגו אותנו ותראו לנו. היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, זה כמובן באינסטגרם, ויש לנו גם אימייל. enzel.luxi@gmail.com וכרגיל אני
מתחנן. הוא אוהב שמדרגים, תקשיב, יש לנו יום, יש לו יום הולדת, תעשו לו את היום הולדת, דרגו אותנו.
הדירוגים האלה מאוד חשובים, אפרת, מאוד חשובים לאלגוריתם, והשבוע מה שקרה,
כן.
זה שגם אנשי ספוטיפיי החליטו ששווה לדרג, אז לא עוד רק באפל פודקאסט, גם מי ששומע בספוטיפיי יכול לדרג וואלה. את הפודקאסטים שלנו.
אז פעם בוא נגיד את זה בתחילת התוכנית ולא בסופה.
אולי כדאי.
כי זה כנראה ממש חשוב. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא עם פרק חדש, וכמו שהבטחנו בישיבת המערכת שהתרחשה תוך כדי התוכנית, זה הולך להיות פרק על בוטנים.
בוטנים, אה? בוטנים.
יאללה, יאללה.
יאללה, ביי.
ביי.